שלום, אתם על הטוב האפשרי. הסקט מבית כתב עת השילוח. אני ליאת קושיצקי, סגנית עורך, ורציתי לספר לכם על סיור הכתיבה שלנו, שיתרחש עוד מספר חודשים. אם יש לכם רעיון מוצלח למאמר בנושא מדיניות ציבורית, הגות וביקורת תרבות, מוזמנים לשלוח הצעות עד ה-29 לראשון 26. אנחנו נבחר את ההצעות המצטיינות ונזמין את המציעים למרתון כתיבה בין יומיים בבית מלון בליווי שלנו צוות האורחים, כדי להפוך את הרעיון למאמר שבסופו של דבר גם יתפרסם בכתב העת. סיור הכתיבה הוא גם תחרות כתיבה, פרס הראשון הוא בסך 6,000 ש"ח. להגשת ההצעה מוזמנים להיכנס לאתר השילוח.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק מספר 52 של הטוב האפשרי. אני שמח לארח היום שני אורחים, רפאל בן לוי. רפאל הוא דוקטור ליחסים בינלאומיים, ראש תוכנית צ'רצ'יל לאסטרטגיה, כאן במכון ארגמן של המרכז לחירות ישראלית, ועמית בכיר במכון משגב. וקובי אלירז, אלן קובי, שקובי הוא יעץ בעברו למספר שרי ביטחון לענייני התיישבות ויוש, ובגדול יש לו מומחיות גדולה ועיסוק רב שנים בכל מה שמתרחש שם. ביוש ובשטחי C, ועל הרבה מזה אנחנו נדבר היום. לפני הכל, אני אזכיר שאנחנו בשילוח וגם במרכז לחירות ישראלית עובדים כדי לייצר פתרונות ואלטרנטיבות רעיוניות ומנהיגותיות למדינת ישראל, שנסכים שזה דבר דרוש עכשיו, אז אם אתם חושבים שהדבר הזה חשוב, תעשו מנוי לשילוח, 7 שקלים למנוי דיגיטלי, 10 שקלים בלבד למנוי פרינט, מחירים סבירים לכל כיס. אז שלום רפאל ושלום קובי.
שלום יובל.
אלן. אנחנו נדבר היום מסביב לשני טקסטים. הטקסט הראשון זה הטקסט שלך רפאל, שאיתו אנחנו נתחיל. הכותרת שלו זה לתרוק את דלת המדינה הפלסטינית. כותרת שמדברת בפני עצמה. אחרי שאנחנו נדבר קצת לעניין לזה, אנחנו רוצים לא רק להגיד מה לא, וזה אנחנו נתמקד בחצי הראשון של הפרק, אנחנו רוצים גם להתמקד במה כן. ויש תוכנית שנכתבה על ידי קובי, במסגרת מסמך מדיניות אסטרטגי שאתם כתבתם כאן בתחת המטריה של המרכז לחירות ישראלית, אז רפאל תציג לנו את המסמך הזה כולו בכמה מילים, ואז בהמשך אנחנו ניכנס לרעיון הפוזיטיבי בטח, של העניין.
בטח, אז המסמך הסדר יום אסטרטגי חדש של ישראל, זה בעצם עבודה של שנה של צוות של חוקרים של עמיתי מחקר פה במכון ארגמן, שהוא בעצם מציע, הוא אוסף של ניירות מדיניות שעוסקות בכל הסוגיות המרכזיות שישראל צריכה לתת את הדעת עליהן בהסתכלות ארוך טווח של 5-10 שנים. חלק מהם זה רפורמות מבניות או מוסדיות למערכת היחסי, מערכת החוץ והביטחון, וחלק זה ניירות מדיניות על הסוגיות הבוערות המרכזיות, שזה יוש, איראן, אזורי, עוד כל מיני כאלה. אז המאמר של קובי כאחד מעמיתי המחקר, הוא הוביל את הנייר שעסק במה ישראל צריכה לעשות ביהודה ושומרון, בהסתכלות ארוכת טווח.
זה גמור, אנחנו נשים קישור כמובן לכל הטקסטים האלה זמינים ברשת, נכון?
כן,
אנחנו נשים קישורים לכולם.
יכול לומר גם, אני רק יוסיף, למה שדוקטור רפאל אמר, זה בגדול תוצרת של חשיבה, אחרי השביעי באוקטובר, כן? זה מה שנקרא ביום שאחרי שכולנו הופתענו או התעוררנו, בעצם התוצרת שלנו הייתה מחשבה וחברותה נקרא לזה, אחרי השביעי באוקטובר וצופה 10 שנים לפחות קדימה, בכל מיני סוגיות, כפי שרפאל פירט, וכפי שאפשר לקרוא כמובן בחוברת.
וזה דברים שאני מניח גם פתוחים לציבור, אבל גם מנסים לקדם אותם מול מקבלי ההחלטות?
מקודמים, מקודמים, כן.
מקודמים כבר, אתה אומר.
כן.
אוקיי. בסדר גמור. אז טוב, לענייננו. המאמר שלך, רפאל, הוא קודם כל הוא עוסק בלמה לא כל רעיון על מדינה פלסטינית, אבל הוא מנסה לעשות את זה בדרכים, לא רק הדרכים המדוברות, אלא גם במובן המוסרי. למה במובן המוסרי יש כאן איזושהי בעיה שאנחנו צריכים להתנער ממנה, אבל אני חושב שלפני שאנחנו מתחילים לדבר על זה, אנחנו לא יכולים להתעלם קצת מהדברים המתרחשים כעת. לפני כמה ימים היה את המסמך האמריקאי על הכוונות שלהם למועצת הביטחון, שהיה כלול בתוך המסמך הזה, שהכוונה שלהם בסופו של דבר זה מדינה פלסטינית. אז אנחנו בכלל שם, כלומר, לפני שאנחנו באים עכשיו כאנשי ימין לדבר על הרעיונות שלנו, עד כמה זה מתכתב לדעתך עם מה שיכול להיות בשטח, או עם מה שעכשיו מקודם?
כן, אז תשמע, אנחנו לא יודעים עדיין מה הנוסח של הצעת ההחלטה במועצת הביטחון. אני מסופק מאוד אם יש שם משהו שנשמע...
יכול לתת מעט רק על זה, רק להבין מה, במסגרת מה זה נאמר, מה...
הייתה הצעה של המשלחת האמריקאית לאום, שמבשילים החלטת מואבית, מועצת הביטחון, בנוגע לעניין של עזה, והשלום האזורי וכל המהלכים דיפלומטיים, וביניהם איזושהי חתירה או סימת נקודת ציון ש... מדינה פלסטינית זה כאילו אחד המטרות של העניין. אבל בינתיים יש פה רק הצהרה לגבי מה הם רוצים שיהיה שם. זה לא ברור עדיין מה בדיוק נמצא שם בנוסח ההחלטה, שזה מאוד מאוד חשוב בפני עצמו הנוסח המדויק. וחוץ מזה, אז אני חושב שכל מה צריך להירגע קצת, כאילו יש הרבה מאוד רעש סביב זה, ורעש מוצדק, כי זה פשוט מופרך לחלוטין, שיצא מכל המלחמה הזאת מדינה פלסטינית, כן, זה ברור.
היה זה הרבה רעש גם מצד אנשי ימין, שאומרים בסוף כל מה שהיה, זה...
לא, זה ברור שלא ייתכן כזה דבר, זה מופרך מהיסוד, אבל מכיוון שכך, אני לא חושב שעכשיו ממשל טראמפ הולך לנסות להנחית עלינו איזשהו משהו שלכאורה מחייב, כן? אבל מעבר לכל זה, אני חושב שאנחנו גם מייחסים קצת יותר מדי החשיבות לאום ולדברים שנאמרים באום, אפילו להחלטות מועצת ביטחון. כן? שזה כאילו נחשב כהדבר המחייב, כן? אז, אבל, וכן, יש בזה חשיבות דיפלומטית, בכל מיני הקשרים. ובכל זאת, אני רוצה להזכיר שיש כבר החלטת מועצת הביטחון, שאובמה סיים את כהונתו איתו, שאומר שיהודים שחיים ביהודה ושומרון זה בלתי חוקי במשפט הבינלאומי, כן? והיו גם, עד היום יש כאילו את המחלוקת על החלטת 242 אחרי ששת הימים, שאמר שישראל צריכה לנסגת משטחים, באנגלית כתוב משטחים, כן? ואנחנו אומרים, נסוגנו משטחים מסיני, זהו, כך מילינו את החובה, ואחרים טוענים שאנחנו עדיין עומדים בניגוד לחובה. כל זה עדיין קרקס פוליטי גדול, ושוב, אני לא באמת מאמין שיהיה פה משהו שבאמת יחייב צעדים קונקרטיים, אני חושב שיש פה בעיקר מס שפתיים וכל מיני ריטוריקה שהולכת על פני השטח, מעל פני השטח, מסגרת הדרישה הסעודית וזה, אפשר להעמיק בזה, למה הם מבקשים את זה, ומה אנחנו צריכים לעשות לאור זה, אני לא חושב שיש פה איזשהו מסלול שאנחנו הולכים לא להסכים, או אפילו לנסות להנחית עלינו, ולא יהיה כזה דבר, וגם אם, גם אם יגידו את זה, אין לזה שום אחיזה במציאות, אז אני הייתי מרגיע קצת את הרוחות בעניין הזה.
אוקיי, בסדר גמור. טוב, אולי אם יהיה לנו זמן לסוף, אנחנו ניכנס עוד קצת לעניינים אקטואליים. בואו נתחיל עם הקייס, וכמובן זה חצי-חצי, אבל אתם מוזמנים להיכנס אחד לשני, ואחר כך כשיהיה החלק של הקן, אז רפאל, אתה מוזמן גם להפריע לקובי.
קובי גם מוזמן להפריע
לך. לא, לחלוטין, קובי יפריע לך, אני מקווה. אוקיי. טוב, הקייס המוסרי, בואו נתחיל בזה, נגד מדינה פלסטינית.
כן, האמת היא שכשכתבתי את המאמר, ניסיתי לחשוב על, אני מדבר עם ישראלים, כן? ואני שומע שהיום נהיה קונסנסוס שמדינה פלסטינית יהיה אסון למדינת ישראל, זה יהיה איום ביטחוני, קיומי, אנחנו לא יכולים לאפשר כזה דבר חמאסטן על הגבול הכפר סבא. כן? אבל עדיין
אגב,
נשאר...
אגב, עכשיו, כן. כלומר, כפר סבא, כי אנחנו, אתה מתכוונן בראש לך כבר על יהודה ושומרון.
כן, כלומר, כן.
יהודה ושומרון זה האירוע.
כן, מדינה פלסטינית כאילו ביהודה ושומרון, כן. כן. אז זה נהיה ברור כמעט שזה לא יכול להיות כזה דבר, וזה כאילו הקונסנסוס כן. זז לזה. אפילו אלה שטענו לפני כמה שנים שצריך איזו נסיגה חד צדדית, כי אין פרטנר כזה, כבר לא באמת טוענים כזה דבר, בטח לא בטווח הקרוב.
למרות שזה היה פחות בקונצנזוס אחרי השבעה באוקטובר, וככל שהתרחקנו מהשבעה באוקטובר, זה קצת חוזר ומחלחל שוב.
אבל מה שכן נשאר, זה איזושהי תחושה שבטווח הארוך, אי אפשר לעשות שום דבר מעבר, לאפשר. כאילו לאפשר את זה, את המציאות שיום ביום מן הימים יקום הנהגה חלופית בקרב הערבי יוש, שהוא באמת ובתמים ירצה בשלום עם ישראל, ולכן צריכים להשאיר את הדלת פתוחה לכך שבסופו של דבר תקום של מדינה פלסטינית, גם אם זה לא כאילו בתחום שנים מקומות.
כלומר אי אפשר לחמוק מזה שזה בסוף.
כן.
בסוף בחזון אחרי טעמים זה משהו.
ונגד הדעה הזאת ניסיתי לטעון, וגם ניסיתי לטעון למה, כאילו הרבה מזה זה בא מטוב לב של ישראלים רבים, כל אחד בחשבון האישי הצפון שלו, האם זה באמת מוצדק, כן, האם אפשר שתהיה חלופה לחזון הזה, שיש לו גם בסיס והצדקה המוסרית. כן? ואז הניסיון שלי פה זה לנתח באמת מה הנורמות מבחינה ראייה כללית, מי מגיע מדינה עצמאית, איפה בעולם יש מדינות עצמאיות
או לא, מהקריטריונים זה כך. כי זה לא רק כוונות טובות, וגם אם זה רצון טוב של אזרחים, זה גם מתוך התפיסה הזאת של לאום בימינו. למי לא מגיע? לכל לאום מגיע הזכות להגדרה עצמית.
כן, אז לכאורה, כאילו ככה נתפס בשיח הכללי, כן, זה הזכות להגדרה עצמית, כאילו זה זכות מוחלטת, מוקנית, בהיותך לאום, אז אתה חייב לחיות כמדינה עצמאית. כן, וזה פשוט, זה פשוט לא נכון. כאילו, במציאות זה לא נכון, ובאידיאל זה לא נכון. זה כן נכון שמאז הסכמי וסטפלי באירופה, ומאז מלחמת העולם השנייה בשאר העולם,
הסכמי וסטפליה, אגב, 1648,
כן? שבאירופה יסדה לראשונה את הסדר של מדינות לאום ריבוניות כנגד אימפריאליזם, ומאז מלחמת העולם השנייה, אז הרעיון הזה פחות או יותר הוחל על שאר העולם, כך שיש אידיאל לכך שזהויות או קהילות לאומיות ימשלו בעצמם. ויגדירו את עצמם, באופן כללי, וננסה כמה שיותר שהגבולות של מדינות יהיו בהלימה עם הזהויות הפוליטיות הלאומיות. יש רעיון מסדר כזה.
זה אידיאל.
זה אידיאל, בהחלט, אידיאל שאני תומך בו. אבל בין זה לבין הטענה שכל קהילה לאומית שהיא בעלת איזושהי מודעות עצמית, חייבת או מגיע לה, או זכות מוחלטת שתחיה במסגרת ה... ריבונית מלאה, זה רחוק, זה מרחק הרב.
מה זה אומר מגיע לה? מי מחליט למי מגיע לאום?
זכות היום, זכות זה כאילו, זהו, אם יש לך זכות, אז זהו, אי אפשר להתווכח, לכאורה. כן? אז אני אומר שאין באמת זכות כזאת, כן? גם אין מציאות כזאת, כן? כי מספר הקהילות הלאומיות בעלות מודעות עצמית או איזשהו רצון בממשל עצמי עולה בפי כמה וכמה על מספר המדינות שקיימות כיום במציאות, כן? והמציאות היא שהאידיאל הזה של מדינות לאום בהלימה עם הזהות הלאומית היא מתקיימת במידה חלקית. כן, והיא מתממשת אצל מדינות שמצליחות יותר גם להיות בעלי האחדות הפנימית, כן, הדרושה כדי להתנהל, כדי להגן על עצמם ולהנהל כמדינה, לא להתפרק בינם לבין עצמם, וגם שיש להם איזושהי ייחודיות לאומית לעומת המדינות אחרות מסביב.
מראה שזה שהם תנאים מינימליים, אתה חושב שבשביל לאפשר את הדבר הזה?
אני חושב, גם עקרונית וגם מעשית, אנחנו רואים, שוב, לא כל הזהויות הלאומיות חיות במסגרת ריבונית המלאה. אז מה השאלה? אוקיי, אז מה הקריטריונים? למה יש כאלה שיש להם ויש כאלה שאין להם? אז זה אפשר להרחיב, אבל הטענה הכללית היא שכשאתה מסתכל גם על הקריטריון של אחדות פנימית וגם על ייחודיות אתנית לאומית וגם על ההצלחה לבנות מוסדות קרמנים מדינתיים והרצון להראות שאתה עם הפניך לשלום כלפי השכנים וכל זה התנועה הלאומית הפלסטינית היא מגיעה לה הנקודות הזכות הנמוכות ביותר מכל התנועות הלאומיות בעולם כיום. היא צריכה להיות, היא אחרונה בתור.
ראוי לומר, אשמח לי להתפרץ, ראוי לומר שהערבים בעצמם, גם ירדן וגם מצרים, כאשר אחרי 48 קיבלנו או נאלצנו לקבל, או בן גוריון קיבל את החלוקה, בפועל הרי הם לא נתנו לרשות הפלסטינית, או נניח לפלסטינים, לא הייתה רשות פלסטינית, או ללאום הפלסטיני, הם לא נתנו לו שום יד ורגל. לא ירדן בשטחי יוש, מה שמכונה היום יוש, ולא מצרים בשטחי עזה.
כל אחד
מהם, הם עצמם, הם, נכון שהייתה גם אז התעוררות ורצון להגיד, אנחנו שבט, אמרו לו שבט, בסדר גמור, אתה תהיה שבט, יש הרבה שבטים, הרבה חמולות, תהיה עוד משפחה, אבל אתה תחת השלטון שלנו, מתי פתאום ההתעוררות הזאת וההכרה בהם מתחילה להיות משמעותית? מאז שאנחנו כובשים את השטח, ואז הפלטפורמה של להתנגח בישראל טובה דרך הרשות הפלסטינית והמסכנים. אתם עצמכם לא נתתם להם שום שוביית ורגל.
בירדן לא היה שיח על מתן ריבונות לחלק.
לא, אני רוצה לחזק את מה שקובי אומר. זה לא רק שהמעצמות, המדינות מסביב, ירדן, מצרים, סוריה, כולם דגלו ברעיון הפן-ערביזם. הפן-ערביזם אמרה שאנחנו אומה אחת, אומה ערבית אחת. ולכן ראוי שנתאחד תחת המסגרת המדינתית או השלטונית אחת. כן? ובמסגרת זאת, אז אין מקום למדינת לאום הפלסטינית, כן? אבל לא רק זה, זה גם הפלסטינים עצמם, כלומר הפלסטינים עצמם או ערבים מהאזור הזה, שהיום הם חלק מהפלסטינים, הם היו חלק מהמובילים של הרעיון הפן-ערביזם, ואפילו במסמכי היסוד של האש"ף, שארגון לשחרור פלסטין ב-64, הם חותרים על דגלם, כפל עם ועדה, זה בצורה הכי ברורה, כן? אנחנו, התנועה הלאומית, הזהות הלאומית הפלסטינית, היא חלק מהזהות הלאומית הערבית.
כן, יש פה ציטוט מהאמנה הלאומית הפלסטינית, שהומצא על ידי אש"ף ב-64, כלומר לפני 67, פלסטיני מולדת העם הערבי, סליחה, העם הערבי פלסטיני היא חלק בלתי נפרד מהמולדת הערבית, והעם הפלסטיני הוא חלק אינטגרלי מהאומה הערבית.
כן, כלומר, הם בעצמם מאוד מדגישים שהם לא באמת לאום נפרד מהלאום הערבי האסלאמי.
היום זה יהיה מנוסח אחרת? אגב, זה עדיין תקף?
לא תקנו, לא שינו את הנוסח הזה. האם פשוט, שוב, מסיבות של הרצון שלהם להילחם בישראל, אז הם מאדירים את ה...
אז בואו נכנס לזה קצת, כי זה... אוקיי, נגעת בכמה דברים. נגעת בחולשה של הזהות ובמוסדות. בואו נעשה לפרק קצת את העניינים האלה. אז חולשתה של הזהות הפלסטינית. יש כאן איזה ציטוט, הוא אולי יפה להביא אותו, של ארנסט רנן, שהוא פילוסוף צרפתי. אני לא אביא את כל הציטוט, אבל הוא כותב, לאום הוא נשמה, עיקרון רוחני, הוא מורכב משני דברים, האחד הוא בעלות משותפת על מורשת עשירה של זיכרונות, האחר תמון בהסכמה עכשווית, בשאיפה לחיות בצוותא, ברצון להוסיף ולקיים את הירושה שקיבלנו מהעבר, רצון משותף בהווה. בקיצור, זיכרונות, מורשת עשירה של זיכרונות ורצון משותף בהווה.
כן. אז ארנסט רנן, במאמר המפורסם שלו, שאני מצטט ממנו, מהו לאום, אז הוא מדבר על זה שיש מרכיב של דת, ויש מרכיב של לשון, ויש מרכיב גיאוגרפי, יש כל מיני מרכיבים ללאום, אבל הוא גם בעצם מראה שכל אחד מהם בנפרד לא באמת מגדיר מה זה לאום, אלא מה? הוא אומר, מכל הדברים האלה, הדבר הכי חשוב, זה הזיכרון המשותף על החוויות ואירועים מכוננים מהעבר, והרצון, ההחלטה התמידית המתמשכת לחיות חיים משותפים בעתיד, בהווה ובעתיד.
אוקיי,
אז אוקיי, אם נחיל את זה על הזהות הפלסטינית, אז אתה יכול בדוחק להגיד שיש פה איזשהו מכנה משותף של זיכרונות לאומיים מהעבר, כי יש פה זיכרון של הנחפה והנחסה, וזה כאילו מאחד בין כל הקבוצה, אבל בספר, כאילו, זה הדבר הכי חשוב של הרצון לחיות חיים משותפים בהווה ובעתיד, הפלסטינים נופלים כישלון חרוץ, כי הם חיים בפני עצמם גם היום במלחמת אזרחים.
כן היה כאן קיום, עכשיו אני מסקס אלות פרקליט השטן, אבל... אגב, אולי הפודקאסט דעה מושלם, זה היה דיבייט בין מישהו שיש לו תפיסה מנוגדת לחלוטין שלך, אבל מאחר ולא הצלחנו למצוא משהו כזה שרצה לבוא.
אז אם אתה לא תעשה, אני אעלה את
ה... אני פשוט לא אצליח, זה תמיד הבעיה, אני לא מצליח לתקוף טוב את העמדות של החבר'ה. אבל אוקיי, זהות פלסטינית מלפני הנכבה, לפני הנכסה, בכל זאת היו כאן, הם חיו כאן, תמיד הם אומרים, אני משפחה של הסבא של הסבא של הסבא שלי, הוא בא מחיפה, מאות שנים של קיום במקום הזה.
כן.
זה לא נחשב כמורשת עשירה של זיכרונות? לא משהו שאפשר לבנות מתוכו הגדרה?
החוקרי הלאומיות הפלסטינית אומרים שזה ההתגבשות של זהות כסוג של לאום ייחודי מתחיל על רקע החלטת המנדט והמנדט הבריטי. כן, ולפני כן אין באמת, בטח לא זהות לאומית. יש אולי זהות קהילתית, מקומית, כן? אבל זה לא לאום.
כן? אז אתה כן אומר, יש זהות לאומית, אבל יש זיכרון, אבל אולי זיכרון קצר טווח.
הרבה אנשים בימין גם מנסים להגיד שאין לאום פלסטיני. כן. ובעיניי, זה לא באמת משנה, כן? אני אומר, זה לא באמת השאלה. כן, האם יש פה מבחינה אונתולוגית, מהותית, האם יש לאום פלסטיני? תגיד שכן. כן, יש פה משהו, יש קהילה לאומית פלסטינית,
יש משהו קצת כאילו מרגיז באמירה הזאת, כי זה אולי, מה זה, זה חבר'ה שמגדירים את עצמם כעם, תבקר את ההגדרה שלהם כעם, עד כמה היא עשירה, עד כמה זה, אבל אתה לא, אתה לא יכול לבוא ולהגיד למישהו לא, אתם לא.
יש פה קבוצה כלשהי שהיא אומרת, כאילו שהיא משתמשת במותג הזה, ורואה את עצמה משותף, יש לה...
אגב, אולי הם באמת רואים את עצמם. אולי זה פשוט נבנה ב-80 שנה האחרונות.
העניין הוא לא, זה קיים או לא, העניין הוא, האם הוא, יש לו, אפילו מגיע לקריטורים היסודיים ביותר, שאומרים שמגיע לו, או שהוא מסוגל, או שנכון שהוא ינהל או יתקיים במסגרת לאומית הריבונית.
אוקיי, אז אני מבין.
ופה, זה בדיוק העניין, פה הם פשוט נופלים על כל אחד ואחד מהקריטורונים.
אוקיי, תפרט לנו.
אז מצד אחד, באחדות והרצון לחיות חיים משותפים בהווה ובעתיד, הם נופלים וכושלים כישלון חרוץ, כי הרי זה צריך לזכור, אנחנו מסרנו את עזה לידי הרש"פ, כן, הרשות הפלסטינית, נתן לנו את המפתחות, כן, הם בינם לבין עצמם נמצאים במלחמת אזרחים, בין לפחות שתי פלגים, שזה חמאס מול הפתח, כן, וזה ממש מלחמה, הם כאילו, הם, זה לא שהם לא מסתדרים אחד עם שני, ממש הם פשוט נלחמים אחד שני, ולכן חמאס השתלט על השלטון בעזה. ולכן אין להם בכלל יכולת להתאחד כדי לעבוד, כאילו נגיד אנחנו נצא מיוש מחר, נסיגה חד צדדי, נמסור את זה, הם פשוט ייפלו לתוך מלחמת אזרחים.
אני חושב איך אנחנו מדברים כל הזמן על החרדה הגדולה מפני מלחמת אחים בעם ישראל, זה משהו שיקרא את העם, יפרק את העם, לא נוכל לקום ממנו.
כן, הם עדיין בתוך מלחמה כזאת, כן? זה הסיבה היחידה שחמאס לא משתלט גם על יוש, זה בגלל שמדינת ישראל וצהל נמצא שם, ותומך ועוזר לרשאפ נגד האויב שלו.
אם לא היה נוכחות ישראלית ביוש, אז גם שם כבר היה כיבוש לחמאס?
יש לך ספק בכך.
בכוח אבל.
הרי אין בחירות שם, למה אין בחירות שנים? כי החשש הוא, וגם רואים את זה בסקרי דעת קהל, גם לפני השביעי באוקטובר וגם אחרי, שיש אהדה גדולה לחמאס ולמדיניות שלו ולדרך הפעולה שלו.
אולי מישהו יגיד לך, אז דווקא יש להם רצון לחיות יחד, פשוט תחת חמאס ולא תחת הרשות הפלסטינית.
גם זה מוטל בספק, כי שוב, למרות שחמאס זוכה אולי הכי הרבה תמיכה תפיסתית אידיאולוגית, זה בטח לא התנועה היחידה. וזה לא שפתח זה עם כאלה נחמדים, אבל זה פשוט, יש פה חלוקה אידיאולוגית וחלוקה שבטית, והרבה מאוד חילוקים אנחנו מדברים על שישראל זה חברה משוסעת. אנחנו חיים ביחד בכל זאת ונחרדים מהרעיון של מלחמת האזרחים. כן, הם חיים בתוך מלחמת אזרחים, זה אולי הנקודה הראשונה.
אני בכלל אגיד שהאיסלאם הוא כזה, גם שיעים וסונים בעולם האיסלאמי, זה לא אירוע, זה לא בוא נגיד להבדיל קונסרבטיבים, רפורמים ואורתודוקסים ביהדות, זה אירוע אחר לגמרי.
אם אתה לוקח את הטיעון הזה, אולי גם זה נכון ללבנון. כלומר, גם בלבנון יש שם מלחמת אזרחים על און ואוף כבר עשרים ארוכים.
כן, אפשר, אבל דווקא בלבנון זה אמור להיות המדינה עם רוב נוצרי, או איזשהו פלג נוצרי מאוד גדול. תדבר על סוריה, על עיראק, שחולקים שם גם את השפה וגם את הדת, כאילו ברובם, ועדיין זה בעצם מדובר באוסף של השבטים ומגמות. אבל אנחנו פה בעניין הפלסטיני. אז דיברנו על אחדות, דיברנו גם על חוסר ייחודיות תרבותית לשונית, אתנית, כלומר, אתה יכול להגיד שיש לחברה פלסטינית מחנה משותף של דת ולשון ותרבות, כן, זה כל זה נכון, רק העניין הוא שאין להם את זה בשום ייחודיות אל מול כל שאר מדינות ערב שנמצאות סביבנו, שחולקות יחד עם הפלסטינים את הלשון הערבית והדת האסלאם סוני והתרבות המזרח תיכונית, כן, אז בעצם אין כאן, או נגיד זה ככה, אחד הקריטריונים לכך שאולי מגיע או שנכון כמדינה עצמאית או ריבונית, זה שאותה זהות לא יכולה להתקיים, להמשיך להתקיים משום מסגרת אחרת מלבד אותו מקום. יש עוד 22 מדינות שכל ערבי יוש יכול למצוא את עצמו ולהרגיש בנוח ולהרגיש יחד עם הרוב, כן, ולהרגיש שהתרבות שלו בא לידי ביטוי. כן, אז אולי יש פה משהו, אבל שוב, הצורך שלו והקריטיון הזה של ייחודיות מאוד מאוד.
עכשיו, הצורך זה עניין, כי אני למשל צופה טיעון שמישהו יגיד, שמע, גם יהדות ישראלית לא היה, עד שיצרו אותה, עד שיצרו פה את הייחוד של יהדות ישראלית. לפני זה היה יהדות פולנית, יהדות זה. עכשיו, מה בכל זאת מצדיק את הציונות, כלומר, את הקמת יהדות בארץ ישראל? למה הלכתי למקום הזה, שלא מצדיק את הפלסטינים, שזה נכון, היה, כפי שיש יהודים סורים, ערבים סורים, וערבים בלבנון, וערבים סונים, וערבים שיעים, ההבדל הוא שלציונות לא היה שום מקום, שום מקום שהיה לו הגדרה עצמית. כלומר, לפלסטינים, גם אם אתה רוצה לתת להם את מה שניתן ליהודים, שזה לבנות איזושהי זהות שהיא מוסלמית אבל היא פלסטינית, אין צורך בזה, כי הזהות האתנית, הלשונית, התרבותית, היא מתקיימת בכמה עשרות מדינות אחרות.
כן, אז יפה מאוד. טוב שאתה
המאמץ שלי...
לא, זה מצוין להשוות בין הדברים.
לשם אנשים ילכו.
לשאול, כן? אבל...
מי שמסתכל על זה בעמדה ביקורתית, כל הזמן יגיד, אוקיי, ומה? אז אין לאום פלסטיני, לאום ישראלי, גם לא...
זה בדיוק העניין, אבל מה שאתה מצביע זה שישראל הצליחה להתאחד סביב השורשים של הלשוניים שלה, של אחיית הלשון העברית, כן, ועל הבסיס המכנה המשותף שלה, כאילו השאלה הדת היהודית, כן, ויותר מזה הצליחה לשים את ההבדלים ביניהם בצד, על מנת להתאחד כדי לממש את עצמם כלאום. כן,
והמאמצים של בגין, והמאמצים של...
כן, נכון, בדיוק, זה בדיוק מוכיח.
זה חלק מהאתוס של הבנייה.
כן, הנכונות לשים את, למרות שיש פה חילוקי דעות גדולים, ויש פה כל מיני פלגים, אנחנו כן מצליחים להימנע מהליפול במלחמת האזרחים.
אני רוצה לחדד עוד שתי נקודות, כמובן, להוסיף. אחד, קודם כל, כל בני הלאום היהודי, לא משנה איפה הם היו, חלמו על ארץ ישראל. זאת אומרת, זה משהו מאוד משמעותי, שורשי, זה גם אם היית בכל מיני גלויות, בסוף חלמת על חבל ארץ וירושלים, זה לא רק היה מושג אמורפי. זה הקשר אחד, שלא בטוח שהפלסטינים עליהם איזשהו חלום, על איזשהו זיקה לחבל ארץ ספציפי. בנוסף, שהיום אתה בוחן את הפלסטינים, הרי חלק מהם מנציחים את עצמם באותם פליטים. הם רוצים לחזור לאשקלון ולאשדוד וליפו וללוד ולכל הערים שאנחנו נמצאים בהם, לתל אביב, לכל השפלת החוף מבחינתם הם רוצים לחזור, ומנציחים את עצמם הרי כפליטים היום, כי הם רוצים לחזור לשם. זה לא משנה להם להישאר היום, הרי זכות השיבה, ה-DNA או הבקשה הזאת של הדבר הזה, היא כדי לחזור לכל אחד מהמיקומים הגיאוגרפיים שלהם. זאת אומרת שבפועל, הרי גם הם לא מסתפקים בלהישאר, גם אם אחר אתה נותן להם את יוש, הרי הם לא מסתפקים בזה, הם רוצים לחזור למיקום הגיאוגרפי, הספציפי שלהם. ומנציחים את עצמם היום, כל כך הרבה שנים, שאין לזה אח ורע, בשום פליטות כלשהי, שמישהו מנציח את עצמו וגר במה שנקרא בחירבה, כדי לחזור עם המפתח, לחזור לבית, הרי זה אין לזה זכות קיום, ברמה הזאת.
קובי בעצם הוא מרים אותי לנקודה השלישית, שזה מה תכלית הקיום של הלאומיות, כן, של כל לאום ולאום. והעניין הזה אצל פלסטינים מתעורר, שבניגוד לצד הישראלי, היהודי, יש לו רצון להתקיים ותכלית קיום ללא התנועה הלאומית הפלסטינית. כן? אבל הפוך הוא לא נכון. כלומר, לא הייתה קמה תנועה לאומית פלסטינית ללא הציונות. כלומר, זה
בצורך.
הוא כולו תנועת נגד, כן? שבתוכו יש ריק. כלומר, התכלית המהותית העצמית, כאילו להתקיימות, היא פשוט חסרת כל זה, היא לא הייתה קמה בפועל ברגע, ואתה רואה את זה, זה בעצם הדבר היחיד שלמעשה עדיין דוחף אותם לדרוש עצמאות או לדבר על זה, זה לא רצון להגדרה עצמית. אני באמת טוען שהפלסטינים לא באמת רוצים מדינה. כן? זה אחרים וזה, זה בכל זה, זה כדי להמשיך את הדבר היחיד שמניע אותם, שזה התנגדות אלימה ומוחלטת לזכות ההגדרה עצמית של העם היהודי. כן? ולכן, וזה בעצם מסביר, למה הם מסרבים כל ההזדמנות שמציעים להם מדינה. אין אחווריה, אין תנועה לאומית בעולם שמציעים להם מדינה. אפילו בגבולות חלקיים, כן, שלא לגמרי עונה על כל השאיפות שלהם, אבל עונה על חלק מהשאיפות שלהם, שהוא דוחה, שהיא דוחה את ההצעה הזאת, לעומת הפלסטינים שדוחים, הם דוחים באופן סדרתי. אני חושב שנוגע עניין עמוק, כן, שברגע שהם יקבלו את ההסכם, שכאילו, או המדינה שגם מחייבת אותם גם לוותר על השאיפות להשמיד את היהודים, אין להם כבר תכלית קיום. כלומר, ובאיזשהו מקום עמוק הם מבינים את זה. כן? אז למה, אם זה משבר עמוק, אם יהיו במשבר של תכלית, אוקיי, הצלחנו, עכשיו יש מדינה, אז מה נעשה עכשיו? כן? כי כל הזהות שלהם בנויה על הקורבנות, כן? ולא על שום דבר פוזיטיבי.
רק הקורבנות, גם שלילת היכולת שלנו להקים פה מדינה. זה הרבה יותר מה שמקשר אותם מאשר דבר אחר. כלומר, הם רוצים שלנו לא יהיה, הרבה יותר משלהם יהיה.
כן, ואולי לקחת את זה, לא אומר שאין רצון לקולקטיב הזה, רצון שמאגד אותו, זה פשוט שמהרצון הזה יתממש, זה לא צפוי שזה יוביל למשהו חיובי, לא בשבילם, לא בשבילנו בטח, אבל גם לא בשבילם אפילו.
אני חושב שזאת סיבה עמוקה למה הם דוחים את, כן. דוחים את ההצעות.
טוב, בואו מוסדות. אחת החולשות שאתה מציין כאן זה חולשת המוסדות. אתה רוצה לגעת בזה? אולי בקצרה.
אפשר בקצרה, כן, להגיד שאחד הסיבות או קריטריונים להענקת העצמאות, זה לא שזה מנחיתים לך מדינה מלמעלה, אגב האום, כן? האום לא יוצר מדינות, כן. אף פעם לא יצרה מדינות, בטח לא מדינות מצליחות, כן? אולי מדינות כושלות, נוצרות מלמעלה למטה.
ואגב, לחזור לסיפור שלנו.
כן. כן, בדיוק, בדיוק העניין, כן?
כל הבנייה של המוסדות היא...
כלומר, 50 שנה הציונות בנתה מוסדות מדינה, כך שכשהגיעה ההזדמנות להכריז ריבונות, הייתה לה על מה להתבסס. כלומר, זה הייתה רק צעד אחד רשמית על בסיס קרקע איתן ודברים
של דויים. והמוסדות הפלסטינים, טוב, זה הרשות הפלסטינית.
נכון, זה לכאורה, הרשות הפלסטינית הוא המוסד השלטון הקדם מדינתי. כן? רק שהוא כולו מושחת מהסוד, אפילו האנשים שאמורים להיות הנשלטים שלו חושבים שהוא מושחת מהסוד.
אגב, אני רוצה גם שנדייק כאן משהו, כל הטיעונים שאנחנו מביאים, זה לא רק טיעונים של אסור להם כי זה יפגע בנו, זה על החולשה של הקייס גם בעבור מי שחי שם. זה כאילו, כלומר, כל ההצעה כאן היא... אם זה יקרה, זה רע לשני הצדדים.
הסקרים בקרב תושבי תחת הנתינים של הרש"פ, הם לא מאמינים בהצדקה ובנכונות של ההמשך.
אין קרקע מוסדית מספיק חזקה לדבר הזה, לא צריך לגעת בזה.
לא רק שאין קרקע, זה קרקע רקוב, כאילו רקוב מהיסוד, מלא בשנאת יהודים, ושפניו למלחמה, ושאין לו שום דבר שהוא לא פוזיטיבי, לא כלכלי, בטח לא דמוקרטי, להתבסס עליו, אתה תיצור מדינה כושלת.
זה ראייה גדולה מאוד לזה, זה בעצם מהסכמי אוסלו ועד היום, שכבר יש איזושהי פלטפורמה שלטונית, שלא מצליחה לייצר שום דבר יצרני, משמעותי, כל היום היא משחקת עם עצמה, בשום פרמטר שתבחן אותה, בשום פרמטר, אני עוד מעט אגע בזה, היא כושלת בהכל, בסדר? היא נותנת בסוף איזשהו אירוע שקוראים לו מוסדות חינוך ורפואה, אפשר לדבר על החינוך הזה, כן? אבל חוץ מזה היא לא יודעת לייצר שום דבר משמעותי, רציני, יצרני, שאפשר להתבסס עליו.
אני בא לשאול משהו, אבל אני באמת נגיע לזה בהמשך. אני בא לשאול, טוב, זה לא באשמתנו, כי אנחנו לא נותנים להם, אבל אולי ניגע בזה אחר כך, אם תזכור את השאלה הזאת.
אני יכול עכשיו לענות כבר. אני אענה.
אוקיי,
נניח ישראל הייתה במצב הזה, הרי ישראל הייתה במצב הרבה יותר גרוע, שבן גוריון לקח את מה שנקרא הסכם החלוקה, הוא עם שהגיע במה שנקרא אחרי שבר מאוד גדול, ובכל זאת הצלחנו להרים את האימפריה שנקראת ישראל. זאת אומרת, ודאי שאנחנו בנתוני פתיחה כאלה, אפרופו מה שהיה בהתנתקות, בסדר? נתנו להם בסוף חבל ארץ, מסגשג, שאנחנו הצלחנו מאחור לעשות שם חקלאות מסגשגת, שבאמת הוא יושב על חוף ים, מה הם עשו?
אבל אני שוב פרקליט השטן, חשוב לי, אתה אחרי, מה זה, כמה ימים, השבועות, חודשים, אחר כך כבר שמת להם עצור.
אני לא שמתי להם עצור, נתתי להם את ההזדמנות, אמרתי להם בבקשה, אבל מי שאני רואה אותו חופר ומוציא את הצנרת של החממות כדי להפוך את זה לטילים, מה את רוצה שאני אעשה? שאני יאטום את עיניי ואוזניי מלהבין שהם חופרים, אפרופו, וחשבנו שהם לא כל כך חופרים, כן? עוד הופתענו בשביעי באוקטובר, אבל הם הרי מהיום הראשון לא עניין אותם שום דבר שיצרני, אנחנו הצלחנו לעשות משם חקלאות מסגשגת ויצרנית ורווחית, הם לקחו את הכל והשמידו את הכל, זה... אומר דרשני גדול.
אני רוצה להזכיר, אחרי הנסיגה מעזה, הישראלים קיוו לראות את עזה הופך לסינגפור של המזרח התיכון. אז באמת, אנשים היו שמחים, ממש, אם רק היה יוצא משם, החברה הערבית מסגשגת, שאפשר היה ללכת ולהיות איתה בקשרי מסחר וכלכליים, וזה היה תקווה. כאילו, של כל החברה הישראלית, כאילו, כן? אף אחד לא קיווה שזה יהפוך להיות חמאס, כן? שחמאס ישתלט ויתמקד במלחמה.
היה חשש?
כל השלטון היה ממוקד אך ורק שוב להחריט, להשמיד, סליחה על הביטויים האלה שאנחנו דומרים אותם בשנים האלו, להשמיד את מדינת ישראל. כל הדבר הזה, הם לקחו את כל האירוע הזה, את כל המערכת, כל המערכת השלטונית, היא ממוקדת מטרה כזאת, אי אפשר להסביר את זה אחרת.
כלומר, אם מסתכלים על זה כניסוי כלים, ההתנתקות כניסוי כלים למדינה פלסטינית, אז תוצאות היו מה שהיו. אגב, אנקדוטה מעניינת, לפני כמה זמן נתקלתי בספר, שאני לא זוכר את שמו, שמאגד איזה 30 מאמרים קצרים, בזמן ההתנתקות, ממש או איזה כמה חודשים לפני או כמה חודשים אחרי, ימין ושמאל ומה כל אחד אומר שם. יש שם עמדות נורא מעניינות, יש שם את הקטע המעניין אחד, זה שכל אנשי אוסלו, רון פונדק וכאלה, הם דווקא מאוד סקפטיים לגבי העניין, הם מאוד סקפטיים לגבי איך זה נעשה במהלך הצדדי כזה, אומרים אפילו באוסלו זה לא היה כזה, פשוט נלך. ויש שם, זה עכשיו הטרגיות של האנקדוטה, יש שם טקסט אחד שאני מצאתי מכל ה-33 שאומר, הם יבנו שם מדינת טרור, הם יעלו, ממש כותב את זה ככה, הם ידלגו מעל הגדרות שלנו, הם יראו מעל הגדרות שלנו טילים, והם פשוט יפלשו אלינו אחרי כמה שנים של הדבר הזה. וכאילו אנשי הימין רובם לא הצליחו לדמיין את זה ככה. היה להם איזשהו גמגום לבין זה לא טוב, אבל בכל זאת אנחנו מקווים, קצת מה שאתה תיארת.
אנחנו נאיבים, נאיבים. ה-DNA שלנו נאיבי ללא תקנה.
מי היה מחבר המאמר היחיד שכתב את זה ככה? ניחוש? בנימין נתניהו. ממש, ואתה כותב, כשאתה קורא את זה, אתה מצטמרר, כי זה דיוק של מה שקרה. אוקיי.
זה נושא לעוד שיחה.
זה נושא לעוד שיחה לגמרי. טוב, אוקיי, אולי בכל זאת, טוב, יש עוד נקודה אחת שאני חושב שיש בה משהו מעניין, אתה אומר, עוד טענה נגד לתת אוטונומיה פלסטינית, זה שנאת ישראל. מה, כאילו...
כרגע צריך להבין את המציאות,
אבל יש כאן טיעון מוסרי, אני חושב שאני מצליח להבין אליו.
בוודאי, כאילו שאם אתה שם את ה... כאילו, שנאת ישראל במוקד החינוך של הדור הבא, כן? החינוך של הדור הבא נהיה יותר גרוע ויותר מלא בשנאת ישראל מאז שהבאנו והשלטנו ושמנו את הרש"ב.
נראה לי מה שאני, אני בא לחדל את מה שכיוונתי לו בראש שלך. אתה אומר, זה לא, בסדר, זה רע לנו, זה ברור, אם יהיה כאן מדינה שונאת אותנו, אבל שוב, הצד המוסרי של לתת אוטונומיה לאומית, לעם, ריבונות לאומית, זה חוטא נגד האידיאל הזה של לאומיות.
אפילו האום...
אתה לא רוצה את לאומיות לכל אחד, לא לכל אחד מגיע.
כן, תשמע, אפילו האום הוא שם כאחד הקריטריונים להתקבלות כמדינה, צריך להראות שאתה מדינה שוחרת שלום, שאתה לא כזה תפתח במלחמות נגד כל השכנים שלך ברגע שתקבל ריבונות, כן? אז גם בזה אין להם שום יכולת להוכיח שהם מדינה שוחרת שלום, כן? והם לא, גם לא מחנכים לזה, וזה גם עוד אחת הסיבות, שאתה מבין שאין שום סיכוי שיצא מזה המנהיג שפניו לשלום באמת. כאילו,
הם מוכיחים הפוך, לא שאין להם יכולת להוכיח שהם רוצים שלום, הם מוכיחים שהם לא רוצים שלום.
טוב, אולי לפני שאנחנו עוברים לכן, התייחסות אחרונה, בדרך כלל כשאני מדבר עם חבר'ה מהצד השני ואומר את הדבר הכאילו obvious לנו, תראו, ההתנתקות זה ניסוי כלים ותראו מה קרה שם. אז שם אומרים לי, בוא נגיד ככה, יש כבר קונצנזוס היום שההתנתקות היא נעשתה באופן כזה, שכל ציפייה מזה הייתה פשוט מופרכת. אבל אל תעשה את זה ככה, בסדר, אתה לא יכול לפסול את הרציונל של הסכם איתם על בסיס ההתנתקות. כי אתה צריך לעשות את זה בצורה לא כזו מפגרת, כלומר, להציב להם דרישות, להציב להם תנאים. אם אתם לא תעמדו בככה וככה וככה, הדבר הזה ייסוג אחורה, אנחנו ניסוג מההסכם. אז התייחסותכם הקצרה לזה, כי... כן, אוקיי, כן.
בשיטת אלה שאומרים שהיינו צריכים לעשות את זה במהלך יותר מדורג, וגם להתנות, הרי נתנו להם את הכל, ולא התננו, ואמרנו להם בהצלחה. אני אומר שוב, כל אלו שאומרים את זה כלפי הצעד שאנחנו נקטנו, הרי אם אנחנו היינו, אם היו עושים את זה לנו, הרי היינו אומרים תודה רבה, ובאמת מפריחים את השממה, באמת, ועושים מזה באמת סינגפור, כמו שעשינו אפרופו, הרי קיבלנו פלוס מינוס 50-60% מהשטח, ועשינו את זה בשפלת החוף, הרי עשינו את מדינת ישראל, אז פה לא עשינו להם את זה בתנאים, נתנו להם הכל, נתנו להם את כל הקרדיט, למה לא הצלחתם לעשות כלום, שום דבר ושום דבר, סליחה שאני מתאר את זה ככה, כי אני לא יודע איך, להגיד, גם שנתת להם את התשתית של החממות, כי היה על זה גם איזושהי התערבות אירופאית, אז שאנשים קיבלו איזשהו כסף כדי לא לפרק את החממות, נתת להם אירוע תשתיתי משמעותי שאפשר להרוויח ממנו כסף.
מה קרה עם כל זה? מה קרה עם כל החממות שהשאירו להם?
השמדת, ואמרתי,
הם השמידו אותם?
כן, יש, היו...
מה, הם נכנסו והשמידו חממות?
הם לקחו את הברזלים, והפכו את הברזלים לקסמים, הם לקחו את הצינורות של ההשקיה, והפכו את זה ל... במקום להפוך את זה למשהו יצרני, מועיל, משפיע, מועיל משהו לעולם, הפכו את זה, מהיום הראשון, היו חדורי מטרה, פשוט להעיף אותנו מפה, לא רק מעזה, אלא מכל השטח. הרי הם קראו לאפרופו, למתנחלי בערים, מתנחלים, כן? הם מבחינתם באו לכבוש את כל הארץ מהיהודים, שהיהודים פלשו אליה והם מתנחלים בה, לאו דווקא ביהודה ושומרון או בעזה.
כסיף עוד נקודה על זה, צריך להבין, אידיאולוגיה של חמאס כסניף מקומי של האחים המוסלמים, היא נגד מדינות לאום. הוא בעצמו לא מסכים עם הרעיון המסדר של מדינות לאום ריבוניות, שכל, כאילו שנמצאות בקשרים אחד משני עם הריבונות, כן, מבחינתו צריך לבטל את מדינות לאום.
מה זה רעיון אימפריאלי מוסלמי?
מה זה?
רעיון אימפריאלי מוסלמי, זה מה שמציע?
לחלוטין, כאילו זה, אבל זה על השולחן, זה האידיאולוגיה של האסלאמיסטים, של האיחואן, של האחים המוסלמים, מאז הקמתה. יש מנגדת לדבר הזה, זה כשל, כאילו, בעיניהם. אז כאילו, גם הם לא באמת רוצים מדינה פלסטינית. אתה מבין?
כן, אוקיי. טוב, אני רוצה להתחיל לעבור לכן, ואולי אתה תגיד לי, אני רציתי לפני זה לשאול שני דברים ספציפיים, טוב, אתה יודע מה, שטחי C ועניין, אבל אנחנו נדבר על זה, אנחנו נדבר על זה כשנגיע, זה יהיה בתוך הכן. אוקיי, אז לא, יופי, ימין יודע להגיד למה לא, איזה יופי לנו, מה האלטרנטיבה? כי להגיד לא, זה יופי, אפשר הזמן, נמשיך לנהל את הסכסוך, נמשיך מה
קודם כל
מה
יש,
עושים?
יש סיעה גדולה היום, במדינת ישראל שאומרת, בוא נשאיר את הסטטוס קוו, זאת אומרת, יש היום, כבר עשית את אוסלו, כבר יש רשות פלסטינית, יש תיאום ביטחוני, סך הכל, אל תסתכל על כל הרצונות שלך, זה כרגע פלוס מינוס סטטוס קוו סביר, יש תיאום ביטחוני, יש התפתחות של ההתיישבות, ואפשר להשאיר את המצב על כנו גם עוד 100 שנה.
אנחנו מדברים ספציפית על יהודה ושומרון עכשיו.
כן, דבר, אנחנו עכשיו לא מדברים על עזה, כי בעזה אנחנו כבר נמצאים כבר באיזשהו מעלה.
רגע, אני רוצה אבל לשאול על זה. כל הרעיון שלכם מדבר על פתרון של הסכסוך ביהודה ושומרון והסיפוח, ותכף נדבר על זה. מה קורה עם עזה? איך אפשר לא להתייחס לזה?
אני חושב שאפשר להתייחס לזה, רק שאנחנו, אתה יודע, קודם כל היינו תוך כדי, עדיין אנחנו, היינו תוך כדי לחימה. הקולות, אני חושב, גם של הימין, שהוא רוצה לחזור לעזה באיזושהי קונסטלציה של ממשל צבאי, של לקחת את צפון הרצועה, נשמעו. רק בסוף ההתערבות של המעצמות, במיוחד של ארצות הברית, התמשכותה של המלחמה שנתיים שלמות, הצורך שלנו בקבלת סיוע וחימושים, בעיקר מארצות הברית, יצרו מציאות שגם אם אנחנו רוצים להגיד, אפילו על יהודה ושומרון, הורידו לנו את הווליום. אחת כמה וכמה שהיו, כן. זה היה קורה גם בעזה, למרות שאני חושב שהמודל שאני מדבר עליו, או אנחנו, אני כתבתי עליו, הוא יכול להיות מוכל ודאי גם על עזה.
אוקיי, אז תתחילו לתאר לנו את המודל.
אז קודם כל אמרתי בקציר העומר, שיש אנשים שאומרים בוא נשאיר את המצב
כן,
על כנו.
כן, אני
רוצה
כן,
להגיד
כן.
שהמצב על כנו, הסטטוס קבוע מדובר, הוא משיג אותנו כל הזמן אחורה, כי בכל הפרמטרים שתבחן, כמעט בכל הפרמטרים, אני לא אגיד בכולם, כי יש... הרשות הפלסטינית לא מתפקדת, היא לא מתפקדת לא ביכולת שלה, מה שנקרא, לנהל, להכווין, לאשר תוכניות בנייה, לאשר, להכווין מה שנקרא פתרונות קצה לשפחים, או לקריאת מחצבות, או לשריפת פסולת. בכל הדברים האלה, הכלל בגדול שמוביל היום את ההתנהלות הוא כל דעלים גבר, או מה שנקרא, מי שישלם יקבל שקט על ידי הפקיד הרלוונטי, ובעצם השטח מתנהל ככה. אין היום תוכניות, למשל, שמכווינות, כמו שבכל העולם, כאשר אין שטח, מכווינות אותך לאיור, לבנייה רווי יותר, כן? לא להתפתחות ולפריסת שטח גדולה, שגם התשתיות הן יקרות וכו'. הרשות הפלסטינית, האירוע הזה לא מצליח, אפילו העיר וואבי, שאני מוכן לדבר עליה ספציפית, לא נרחיב
איפה
עליה.
איפה נמצאת?
העיר וואבי נמצאת בקרבה לרמאללה, אני קורא לה עיר הסרטי, מכיוון שהיא הייתה יותר עיר שממחישה או מסדירה להם את ההסברה, איך הם יודעים גם להקים עיר מערבית. העיר הזאת נטושה לגמרי, לא מתאימה בכלל למגזר הכפרי שרוצה רק לגור על הקרקע.
זו איזושהי עיר שהוקמה שם באזור ומשמשת לתעמולה?
כן, עיר תעמולה.
מצלמים שם דברים?
לא מצלמים, הם פשוט, יש עיר, העיר הזאת ריקה מתושבים, הם שומרים עליהם חברת שמירה, גרים בה 2,000-3,000 אנשים, בעיר ל-30,000 איש, הבתים ריקים ומסוגרים, אפשר לבדוק את זה.
אני מדמיין את השטחי לוחמה בשטח בנוי שיש בסיסים בדרום, שבנו דגמים כדי...
כמה פתרונות אפילו למה שנקרא, למצוקת הדיור הקיימת, אבל לא לדבר שנייה על רואה. אני רוצה לומר שאין להם שום הכוונה לבנייה לגובה, חוץ מעיר הסרטים, כן? אבל בעוד אנחנו, כל ההתיישבות שלנו, עולה לגובה, הם מתפשטים על השטח. אמרתי בסוג של פרפרזה, בעוד היהודים בונים 4 יחידות לדונם, פלסטינים בונים בית ל4 דונם.
כי זה המאבק על השטח שם.
זה המאבק על השטח, אז קודם כל לדעת את זה, שאין שום הכוונה ואין שום, כלומר, גם היום תיכנס לכל כפר פלסטיני, אתה תראה שהשיפועים, המדרכות, הכבישים, פינוי הזבל, סתם תראה בערים שהפלסטינים מנהלים בעצמם. אין לזה, אין, זה, אדם, אין לו שום, מה שנקרא, כבוד או הכרה בזה שיש שלטון, הוא ייקח את הנכס הפרטי שלו עד הקצה, הוא לא ישאיר שום דבר, הוא לא מבין בכלל במודעות שיש משהו שקוראים לו ציבורי.
אוקיי, אז נראה לי יש כאן שני, רק שאני מבין אותך נכון, אחד זה שזה לא מתנהל טוב, וזה לא טוב למי שחי שם, השני, שאנחנו ככל שאנחנו, אם נמשיך בתפיסה של ניהול מה שיש עכשיו, זה לרעתנו?
כן, חד משמעית, כי בסוף אנחנו גרים על אותו תא שטח, שמזהמים את מי התהום, זה לא רק מי התהום שמה, אנחנו חיים על אותו אקוויפר ההר, ששורפים זבל, כל האוויר של מדינת ישראל מזדהם, יכולים להעיד תושבי השרון, שהמפחמות של הפלסטינים שיושבים מעל השרון, שזה בסך הכל רק לעשות פחמים, מזהמים את חייהם מאוד. בסוף אנחנו על משאב טבע אחד, לעשות מחצבה תחת כל עץ רענן, או תחת כל גבעה, ואו למשל לחורר את אקוויפר ההר לגמרי, גם לזהם אותו, גם לחורר אותו, כי אין להם אספקת מים, או הם לא יודעים בכלל לדאוג לאספקת מים סדירה. אז בסוף כל הדבר הזה הוא מה שנקרא מחרב את השטח.
עוד, אגב, עוד אנקדוטה משעשעת, אמא שלי עובדת במשרד לאיכות הסביבה, והיא אומרת, אנחנו משקיעים מאמצים בללכת למפעלים, באזורים שיותר קרובים ליהודה ושומרון, ולוודא שאין הרבה פליטות, ובסוף כל הפליטות שמחוץ לשטח השיפוט שלנו, זה לחלוטין שם חורג מכל סטנדרט שאפשר לדמיין.
עד כדי כך שמדינת ישראל אמרה בעצם בהסכמי אוסלו, בהסכמי אוסלו היא אמרה ש-A ו-B, עזוב שנייה את הרמה הביטחונית, ברמה המוניציפלית, תשתיתית, פיקוחית, היא מסירה את ידיה. אין לי ישראל היום שום סי, היום היא עושה מה שנקרא ברמה של הפלסטינים עושים לה טובה, כי יש מתאם שיודע לדבר עם איזשהו ראש כפר, ויודע להגיד לו בוא נשרוף את הפסולת בשעות אחרות, אבל זה התאום, התאום הוא לא באמת מהותי, אין לנו שום יכולת פיקוח, זה דבר אחד okay. משמעותי, שוודאי משיג אותנו כל הזמן אחורה. הדבר השני, זה שתבחן למשל את מערכת החינוך הפלסטינית, שהיא מהמערכות החינוך האנטישמיות ביותר בעולם, בסדר? כאילו אני רוצה לומר כגבלס, בוא נגיד הם מחבירים כלפי מה שהפלסטינים בחינוך בגן חובה מנחילים לילדים שלהם, לדור הבא ולדורות הבאים, כן, אנחנו כבר בהרבה שנים בתוך האירוע הזה, אז זה לא הולך, זה רק הולך ומחמיר.
ביהודה ושומרון במובן הזה לא שונה מעזה? בעזה מספרים שמצאו בכל מקום מספרי לימוד.
דבר שמון לדעתי יותר חמור מאז. אני רוצה לומר שהרשות הפלסטינית והחמאס, האידיאולוגיה שלהם, אותה אידיאולוגיה. אני הסתכלתי על ספרים של כיתה א', של מה שנקרא מכיתה א' עד ד', בחנתי עכשיו ספרות של 2025, שהתחילו איתה את שנת הלימודים גם אצל הפלסטינים. אנחנו עדיין מכונים שם חזירים וכופרים, ואנחנו בכלל לא ברי, אנחנו רק זמניים פה, זה כאילו בסיפור סתמי, שמספר את האמא לילד, וגם נניח חיילים או הציוניים מוזכרים שם, אנחנו לא רלוונטיים, אנחנו רק בני חלוף, וכל הדבר שלהם, אני מדבר בסתם סיפורים של השלמת משפטים, בסדר? שהם יכולים לתאר גם אותנו, אנחנו לא ברי, לא ברי שיח, אנחנו לא ברי זכות קיום, ושום דבר.
אז כל הסיפור ש...
בנוסף לזה, כן, גם כן. אם אתה תקשיב למואזין ממוצע ביום שישי, מה שנקרא נותן את דרשתו בקול רב ועם רמקול, גם אם הוא בסמיכות ליישוב יהודי, הוא יכול להגיד שם דברים נוראיים מאוד ברמה הזאת שאתה לא תיתן בשום מדינה, בשום כלום, כלומר גם אף אחד לא ירשה לעצמו שבן אדם שהרשות הפלסטינית משלם לו איזשהו שכר, ידבר בצורה כזאת קיצונית, ומניעה אותך גם לפעולה, שאתה לא נשאל אחר כך מה קורה ואיך קורים פיגועים. כי ברגע שהדרשן הזה, שהוא נחשב איזושהי דמות ציבורית, דתית, משמעותית, אומר שהדם שלנו, או הדם של האזרחי עזה, שאותו אנחנו, זה מה שנקרא משמידים, ולכן זה צריך לעצור את זה, והוא לא יפרט אז תעלו על היישוב הקרוב, אבל הוא יגיד כמה אנחנו רואים וכמה אנחנו משמידים את בני עמו, איך אנחנו יכולים לעמוד בכלל נכוחה מול הדבר הזה.
אתה חושב שכל הטיעון שעזה היא יותר רדיקלית, וחמאס היא יותר רדיקלי, ויהודה, והרשות הפלסטינית באופן יחסי, מה זה סתם? הכל סתם?
לא, חד משמעית. הרשות הפלסטינית אולי בשנות ה-60,
הם לא דוגלים במאבק פחות אלים?
אש"ף התחילה, כן, לא הייתה רשות פלסטינית, תנועת אש"ף הייתה תנועה חילונית, בסדר? אבל עם השנים היא הפכה יותר ויותר לתנועה פונדמנטליסטית, איסלאמית, לקחה מהגורן ומהיקב, ומדברת לגמרי, לא רק תחת, נקרא לזה אידיאולוגיה סונית, יש בה גם אידיאולוגיה סונית וגם אידיאולוגיה שיעית, שמדברת בסופו של דבר על השמדת הציונים, היהודים, הכופרים, שלא מגיע להם שום דבר.
אז בעיניך אש"ף כפרטנר, רשות הפלסטינית כפרטנר, זה לא מאוד שונה מרעיונות של החמאס אולי, כי החמאס מורתב, אולי אפשר לדבר איתו.
פשוט הצגה יותר טובה, זה חליפות יותר נחמדות, זה אנגלית אולי יותר מדוברת, זה קצת התמערבות של הנושאים ונותנים, אבל בפנים, ב-DNA הפנימי שלהם, היינוח, חמאס והרשות הפלסטינית, היינוח.
אני הייתי אומר את זה ככה, כאילו מבחינת המטרה שלהם, זו אותה מטרה סופית לבעיה היהודית, כן, גם לאש"ף וגם לחמאס, רק שלאש"ף יש להם עוד כמה כלים, כאילו לחמאס יש המלחמה, כאילו כמה שיותר עכשיו בחד משמעית, ולהם יש כלים של בוא נחליש את ישראל בטווח ארוך, בוא נשחק עם המלחמת המשפטית בעולם, בעוצבות בינלאומיים, בוא נעשה תעמולה, בוא כאילו נעשה
עוד כל מיני דברים,
עד שאפשר גם יהיה להפעיל אלימות מכרעת, כאילו...
זה לא כזה חריג, אני חושב באמת שבמאבקים כאלה יש את האסכולה או את הצד או את הפלג שהוא אלימות עכשיו כמה שיותר מהר, כמה שיותר גדול, ואת הצד השני שהוא באמת, בסוף כמו שאמרת, המטרה שלי אותה מטרה, אבל באמצעים אלגנטיים יותר. עכשיו כשיש גם את חמאס, כשיש גוף מאוד אלים, זה מאפשר לגוף היותר מיינסטרימי לעשות מיקור חוץ למאבק האלים, ואוקיי, אז בסדר. אז מכל מה שאתה אומר, התשובה היא סיפוח.
כן, אני עוד, לפני שאנחנו רואים סיפוח, קודם כל בוא נבין שנייה את מארג הכוחות והאידיאולוגיה. אז אמרתי שהאלטרנטיבה הקיימת שרשות פלסטינית היא שוחרת שלום ורוצה לבנות איתנו איזשהם יחסים ומחנכת את הדורות הבאים לזה שיש פה שכן ואנחנו יכולים לחיות איתו,
היא בכלל... אז את האופציה של ניהול הסכסוך פסלת, היא לא טובה לנו.
אומרת, מי שחושב וחולם על זה, שאולי זה שבאים לעבוד אצלנו, או שלא משנה מה, מתקיימות מערכות, ואנחנו מספקים להם חשמל בחינם או לא בחינם, וגם מים, וזה יוצר איזושהי רצון הדדי לחיות פה שכן ליד שכן, היא פרי דמיוננו בלבד.
אפילו תגיד את הטיעון הפחות כאילו של הרש"פ כרע במיעוטו. כלומר, כן, נכון, הם לא נחמדים, אבל אפשר לעבוד איתם. כן, והם לא כאילו פעילים נגדנו. כאילו זה כאילו הטיעון היותר מתון.
ועם שני הפתרונות שלך זה או כיבוש או עסקה, אז אנשים נמשכים לתשובה האמצעית הזאת.
כן, גם זה לא נכון. כאילו זה לא שזה הגורם המתון שאפשר לעבוד איתו והוא הרע במיעוטו.
אגב, אני רוצה לשאול, בגלל שאתה חי שם ואתה מכיר את שתי האוכלוסיות שחיות שם, אתה אומר שהדברים שכן יש והשיתוף פעולה שכן יש, אולי אנחנו חושבים שזה, אתה אומר שזה לא יוצר משהו, אבל בקרב אולי חלק מהציבור שאתה מכיר, חלק מהאנשים ברחוב, כן יש דבר כזה? חלק מהאנשים הפלסטינים שמי שחי שם בא איתם בממשק ביום יום.
שמי שבפלסטיני אחד על אחד אתה תמצא אנשים ברי שיחה ואפשר לעשות איתם גם עסקים והם ירצו לחיות, בסדר? נניח שהם לא, הם יסתירו ממך את השאיפה האידיאולוגית שלהם באחד על אחד. כל עוד הם באים לכפר ומחונכים במערכת חינוך ושומעים קאדי במסגד ביום שישי ונמצאים תחת השטיפת מוח היומיומית, גם התקשורתית וגם המשפחתית, החמולאית, הם לא, הם מה שנקרא, הם לא יצליחו לצאת מהמעגל הזה.
זהו, אפילו, כן. איזה כוח יש לפרט מול...
אני אוסיף לזה משהו, שגם יוביל אותנו לכיוון של הפתרון, כן? שאנחנו ניסינו ליצור מדינה מלמעלה למטה, כן? בצורה ריכוזית ומלאכותית. שהצנחנו את הרש"פ מבחוץ ונתנו להם את השלטון. אבל בעצם יצרנו גוף ריכוזי ומושחת שנותן להיות, כן, תמיד, כן, שהוא אחראי על כולם, ואין לו תמריץ באמת לעודד את הרווחה של הכלל הציבור שחי תחתיו. כן? כאילו, הריכוזיות של הכוחות ושל הניהול של השטחים השונים. כיוון שאין שם מכנה משותף הלאומית, החזקה. זה פשוט, אתה השלטת המיעוט ששולט בכוח על כל השאר, נתת להם רובים. ולכן הפתרון, כאילו הכיוון של הפתרון, הוא זה שמדינה יציבה ושוחרת שלום צומחת מלמטה למעלה. צומחת קודם כל על בסיס קהילות, על בסיס מועצות, על בסיס הממשל מקומי, וככל שהיא גם מצליחה לדאוג לעצמה, ואז יש סיכוי שאולי, שוב, אני לא חושב שצריך להיות, גם לא ראוי שנשים עליה משהו, אבל בוודאי לא יצליח מלמעלה למטה. הכיוון צריך להיות ביזור, ביזור הכוח.
אוקיי, אז איך ניגשים לזה?
טוב, אז אני חושב שאפשר לפרט במציאות הקיימת, אבל לא נפרט ביותר. נגיד שבגדול יש פה משחק מסכות יפה שמנועל מול העולם המערבי.
עוד דבר אחד שאני כן רוצה שתפרט עליו קצת, כדי שכן נוכל להתקדם, זה על המאבק לשטח בשטחי C, יש שם מתענייני הבנייה.
כן, תראה, יש מאבק מאוד גדול מכיוון שאין בעצם ריבון בשטחי C. כן. יש, כידוע, ביהודה ושומרון שהיא חמישית ממדינת ישראל והיא יושבת בליבת המדינה, היא לא יושבת באיזה, היא לא עזה, בסדר? גם עזה היא חשובה, אבל היא יושבת ממש מול כל הנכסים של מדינת ישראל, מחיפה ועד באר שבע. והיא חמישית מהשטח, בסדר?
ורואים כמובן את כל מישור החוף, מכל כיפה ביהודה ושומרון.
גם על זה ראו, היא לגמרי שולטת מבחינה טופוגרפית, תראה מה קרה לנו עם עזה, שהם בקצה, ואנחנו שולטים בגדול עליהם. אז תראה מה קורה, שבמול כל הנכסים המשמעותיים שלך, למעט משהו שיש בנגב, כמעט מול כל הנכסים המשמעותיים של מדינת
ישראל. זה שטח שולט על כל שפלת.
אתה שולט, נשלט מה שנקרא. זה קודם כל אירוע שחשוב מאוד לקחת אותו בחשבון. אז אני, בתוך הדבר הזה הייתה חלוקה באוסלו ל-A, B ו-C, כאשר A ו-B בגדול זה שלהם, ו-C זה שלנו, שזה דרך אגב רוב השטח, בערך, בסדר?
70%?
לא שלנו, בשליטה הביטחונית שלנו.
לא, רוב השטח הוא בשליטה שלנו גם מוניציפלית, זה סדר גודל של 60% מהשטח ו-40% זה A ו-B, בסדר? כן. עדיין, גם בשטחי C, אנחנו לא החלנו ריבונות, ואנחנו עדיין נמצאים בחוקים, גם של האותמנים, וגם של הבריטים, וגם של הירדנים, וגם של החוק הבינלאומי, אני לא אכנס לכל התסבוכת הזאת, אפשר לדבר על זה, זה הרצאה לדעתי מאוד מעניינת, אבל לא להיום. בכל מקרה, בשטחי C האלו, חלק מהתשתית החוקית שאדם יכול לקנות חזקה בקרקע, היא שהוא איבד אותה 10 שנים. לא משנה עכשיו בדיוק את הניואנסים, זה אחד מהסעיפים של החוק הטורקי מ-1800.
אז אם אתה שותל עצים...
זאת אומרת, לא צריך לשתול עצים, מספיק שתתחרוש פעם בשנה, אפילו בקרקע מדינה, שהיא לא הוקרה בטאבו, היא לא נרשמה בטאבו, היא נרשמה רק הכרזה על אדמת מדינה, שאדם יבוא ויעשה באיבוד, מה זה איבוד? הכוונה יחרוש בעשר שנים, הוא לא צריך אפילו לגדר, ואתה לא מחית בידו, כי אתה לא יכול, בדרך אגב, איך אוכפים חריש, אתה נוסע עם מחבש עליו, הרי הוא מספיק שפעם בשנה הוא יחרוש, הוא יכול לקנות בעצם בעלות, אני לא אכנס גם לכל הניואנסים של הביטויים בדבר הזה.
מה מגמה בשטחי C, אבל שאתה מתאר.
אני רוצה לומר שאנחנו זיהינו, אני עוד שהייתי בתוך המערכת, כבר ב-2017-2018, זיהינו, שאנחנו, נחמד לנו מאוד להגיד שאנחנו מאשרים טבעות ויחידות דיור ומרחיבים את ההתיישבות היהודית, ולא משנה מה יעשו הגויים. מאוד משנה מה עושים לנו בחוץ. כלומר, מאוד משנה, גם טוב שמה שאנחנו מרחיבים את ההתיישבות, אבל זה שיש השתלטות חד צדדית, בעיקר בחקלאות.
היא חד צדדית בשטחי C?
חד צדדית. הייתה, דרך אגב, קצת נבלמה בשנתיים, שלוש האחרונות, את כמו החוות, והמאחזים,
כן.
שבעצם החזירו את השלטה.
אז החוות והגבוהות והמאחזים, זה הדבר שהופך את זה לפחות חד צדדי, אתה אומר.
לפחות
חד צדדי. אבל עדיין
כן,
זה,
כן, אבל עדיין זה, זה לא גם כוחות? פה, כל מי שעולה על שטח, גם יהודים וגם ערבים, טוב לי שיהודים עושים את זה, כי אז ערבים לא, אבל גם עם זה יש בעיות אחרות.
כן.
אין ריבון, בעצם המדינה לא לקחה אחריות. בשטח הפתוח שבין היישובים, יש משחק ומאבק, ודאי שטוב לי שהיהודים מנצחים בו על הערבים, אבל גם הערבים עושים בו.
אתה יכול להגיד כמה ננגס מהשטח שלנו לטובתם בכל שנה או משהו כזה?
קודם כל ננגס, חלה הצירה.
אגב, רק כדי להבין, אז אם מישהו, כאילו איך זה נראה, אם מישהו במשך 10 שנים יכול להוכיח שהוא עשה את החרישה הזאת פעם בשנה, אז...
זה בתצלום אווירי,
אז מה קורה?
הקרקע הזאת היא אוטומטית מכונה על ידי פקידות המינהל האזרחי, בגלל שהחוק ככה קבע. בעצם מכונה קרקע פרטית. מחר שיעשו, או שיגרעו אותה מאדמות המדינה, או שעושים הכרזה חדשה על אדמות מדינה, כי חלק גדול מהשטח הוא אדמות סקר, שמעמד הקרקע עדיין לא הוכרע, היא לא תוכרז כאדמת מדינה.
ואם היא קרקע פרטית, אז ביום שבו, אם יהיה ישות פלסטינית, שם זה ילך אליה.
כן, זה חלק...
מה שאתה אומר, שזה בעצם אין סטטוס קוו. כאילו, עכשיו אנחנו חיים כאילו, אנחנו חיים באיזה...
באופן רשמי.
ניהול הסכסוך, וזהו, בסדר, הכל במקום. הוא אומר, את הדברים לא עומדים במקום.
בתחילת ההתייחסות שלי, הסברתי שהפלסטינים בונים לרוחב. ולכן הם כל פעם מותחים את הכפר שלהם.
בגלל זה כשאתה שם, אתה רואה שהבנייה
עוד ועוד ועוד. ולכן אם אתה תנתח את השטח, אתה תראה שבסופו של דבר בשטח הפתוח, הם עשו השתלטות חד צדדית מאוד מאוד מכוונת וממוקדת מטרה. דרך אגב, כדי לקנות לעצמם יותר ויותר רגליים בשטחי C, כי הם מבינים שזה בסוף יש שלהם, כי נניח זאת הייתה רוח מסמכי אוסלו, שה-A ו-B זה רק זמני, ו-C אנחנו גם ניתן להם, והם רצו לבסס את הבעלות שלהם, ולכן הם, מה שנקרא, לקחו לנו משהו כמו עוד 20% משטחי C.
זה מאז אוסלו
בגדול? בפועל, כן. מאז אוסלו, בפועל נגסו לנו, אני אומר שהיום החוות, ובעיקר השטחי מרעה, שהחזירו חלק מהשטחים האלה, החזירו חלק מהשטחים האלה, אבל החד צדדיות שבדבר הזה, דרך אגב, אני אומר, השטח לא מנוהל בכלל עד היום. זה שאנחנו פחות או נותנים ליהודים יותר להשתלט על השטח, זה דבר חיובי, אבל השטח עדיין לא מנוהל.
זה נקודה שצריך להתעכב עליה, כי נורא חשובה, כי למי שהם לא שם, כי יהודה ושומרון זה מעבר להרי החושך, אין לו מושג על העניין הזה, ואז הוא גם לא יודע איך למסגר את מה שקורה שם, עם כל הכותרות שאנחנו רואים משם, וכל ההבנה שאנחנו פה בסבבה שלנו, חיים על השטח, שהמאבק עליו כבר נגמר, כי אבותינו עשו מה שעשו, ושם המאבק הזה נמשך.
אני רק אומר שבכיוון שחווינו את השביעי באוקטובר, ואנשים מבינים היטב שאנחנו לא יכולים להיות מופתעים עוד פעם, וראינו שאפילו, מה זה נקרא, האומה, אני רוצה להגיד אומה, אבל הלאום הפלסטיני הזה פשוט קם ורצה להשמיד אותנו. מחר, שהוא גם שולט עלינו טופוגרפית, זה הרבה יותר מסוכן, והרבה יותר, מה שנקרא, זה ממש ליד הבית. וקודם רפאל אמר, עד כפר סבא, כן, אתם יודעים בדיוק איפה הקו עובר, והם כולם שולטים טופוגרפית עלינו. ולכן הדבר הזה שמשתלטים על עוד ועוד שטח, וחושבים שזה שמה מאחורי החצר, זה ממש לא שמה. זה נראה בעין בלתי מזוינת, רואים את כל ההתיישבות או את כל הערים שלנו כמה שנקרא, ככף היד.
כן, נוף נורא יפה. אוקיי. פוזיטיבי, כן.
אז מה אפשר לעשות? אני בעצם פרסתי פה כמה שלבים בתוך הדבר הזה, אחרי שהבנו למה הדבר הקיים, כולל היום, של רשות פלסטינית, הוא משיג אותנו אחורה, לא לוקח אותנו קדימה, אני סבור שחייבים לעשות פה כמה צעדים משמעותיים, אקטיביים, בסדר? וזה צמצומה בגדול של הרשות הפלסטינית, או בכלל נקרא לזה השאיפות הלאומיות, וכמה שיותר לתת יכולת של שליטה מוניציפלית. זה יכול לעשות או על ידי חמולות, או על ידי שבטים, או על ידי, אפשר לקרוא לזה בכמה קובעים, לבנות קנטונים, שבסופו של דבר מי שמנהל אותם זה חמולה, כי כרגע החמולה עדיין בחברה הערבית, ודאי ביוש, היא פרמטר מאוד חשוב ומאוד מוביל שמתחשבים בו, וככל שניתן להוריד את השאיפה הלאומית, וכמה שיותר לתת, לבזר אותה ליכולת מוניציפלית לשלוט על השטח, שגם הוא כמובן צריך להיות בקריטריונים ותחת שלטון מרכזי ישראלי.
אוקיי. בסדר? אז שלטון, אז איך הממשק הזה עובד? מה נמצא בשליטת הרשות המקומית? מה נמצא בשליטת השלטון המרכזי?
קודם כל, בשטחי C עדיין מדינת ישראל שולטת. זאת אומרת, היא שולטת על...
אבל אתה אומר שזה מופקר בתכלס.
כן, אבל היא שולטת על סדר גודל של 200 אלף פלסטינים שנמצאים בשטחי C. שתיים, עד אוסלו, מדינת ישראל שלטה על כל השטח. זאת אומרת, הדבר הזה שאנחנו יכולים לשלוט, למשול, להכווין, הוא לא נטע זר. היינו בו, נכון שלא רצינו בו.
אבל הוא, כן, כי הוא שלטון על עם זר.
לא רצינו בו, כי התחילה האינטיפאדה, והתחילה מה שנקרא לחץ בינלאומי, לתת לשבטים האלו איזשהו זכות והגדרה.
אז למה שזה לא יקרה שוב?
כן, אני רק אומר שאני חושב שאז כל פעם הבנו שזה זמני, וזה בעצם דבר שאנחנו לא... החלטנו עד הסוף מה אנחנו רוצים לעשות איתו, ומכיוון שזאת הייתה העמדה הנפשית שלנו, גם לא שלטנו כמו שצריך. בסדר? נתנו בעצם לשטח לנהל אותנו מאשר, יותר מאשר אנחנו ננהל אותו. בסדר? זה אירוע שצריך באמת לשנות דיסקט, ולהגיד שלום, אנחנו פה השלטון, יכולים להיות מיעוטים תחת השלטון שלנו, אבל אנחנו השלטון, ואנחנו ניתן לשטח או לחמולה לנהל את השטח המוניציפלי, אבל כל דבר שהוא קשור לרמה אזורית, בין אם זה פתרון למטש, מה נקרא, מכאן תיאור שפחים, ולפינוי הזבל, ולכל התשתיות והאזוריות הקיימות, גם בתוך המגרש שלך, זה בשליטה של מדינת ישראל.
וזה נעשה בממשק.
תחת אותו אינטרס כללי שרואה בעצם את כל המארג, ולא רואה רק נקודתי, וגם קשה יותר לשחד אותו כדי לקנות איתו שקט. כי זה מה שקורה היום.
אני רוצה להוסיף בטל על העניין הזה. מה שקובי מציע, ושגם אני, זה שאנחנו צריכים לראות לנגד עינינו מה הסיבת השורש של המלחמה בת 100 שנים של הערבים המקומיים נגד הציונות. אם אנחנו מבינים שהמאבק הוא לא על איפה עובר הגבול, והוא גם לא מאבק לטובת הגדרה עצמית פלסטינית, אנחנו מבינים שבעצם מדובר במאבק נגד התנועה הלאומית היהודית. אז הדבר הראשון צריך להחליט שאנחנו מנצחים במלחמה הזאת, וקוברים את הרעיון שישראל לא תתקיים או לא תהיה כאן ותהיה כאן איזושהי מדינה אחרת. כן, לא תהיה כאן מדינה אחרת, זאת צריך להיות האמירה, כן, בטווח ארוך.
חיסול השאיפה הלאומית, פלסטינית בעצם.
כן, כי מתוך ההבנה שהיא נולדה והיא קיימת רק כדי לחסל את השאיפות היהודיות.
כן.
כלומר, לא תהיה פה מדינה פלסטינית. כן, זה בעצם האמירה. ואז אנחנו מוצאים דרכים להסתדר וגם להעביר את המסר הזה, וזה גם הכל הסיכוי ליציבות או לרווחה תלוי בזה. שאנחנו נכיר בזה, ואנחנו גם נבהיר את זה בצורה ברורה, כי כל עוד אנחנו מספרים להם, שאנחנו אוטוטו נסוגים, ואוטוטו נצא, ורק תהיה נחמדים קצת, ואנחנו נמסור לכם, אז אנחנו בעצם מעודדים, ומפרים רוח גבית, לתוך המפרסים של
הלכים. אוקיי, אז ברגע שאתה עושה את זה, אבל השאלה, אוקיי, אז מה
אתה כן? כן, אז זה שאלה, מה אתה עושה איתם? מה אתה עושה איתם, כן? אז בעצם מה שקובי כותב פה, ובגדול, זה מה שאני מציע שם, רק בצורה יותר המופשטת.
אתה כותב בעמוד וחצי, כן, מה שקובי, כן, אחר כך בטקסט
בדיוק,
פרס.
בדיוק, אבל זה בהלימה, כן? זה הרעיון של הממשל העצמי, כן? הוא בעצם המפתח, הוא אחד המפתחות המרכזיים פה. כי מי רוצה לשלוט, מי רוצה לנהל להם את הדברים, כמו שלטון צבאי שהיינו בו כמה עשרות שנים.
מה זאת אומרת שיש, כן, כוח שיטור של החמולה המקומית?
צריך לראות, כן? אבל בגדול אני חושב שככל שהם יהיו נכונים לוותר על המלחמה שלהם של דחיית הציונות.
אז כן? יהיה אפשר להפנות אנרגיות, כן, בבניית מה שלהם.
הם יוכלו גם לבנות משהו, הם גם יוכלו גם להקים לעצמם. זה הרעיון של אוטונומיה. זה גם לא רעיון חדש, כן? הרעיון של אוטונומיה מקומית.
אגב, גם ברעיונות של השמאל, הרעיונות הכי הרבה שמוכנים ללכת, זה תמיד מדינה מפורזת. כלומר, שם זה גם תמיד, זה מדינה שאין לה עצמאות ב-100%.
אתה נוגע בדיוק בעניין, כי הטענה נגד מה שאנחנו רואים, זה היה, אבל אתה פוגע בזכות ההגדרה העצמית שלהם. כן? אז קודם כל, כולם מסכימים שאף אחד לא באמת מוכן לתת. אפילו גם תוכנית המאה של טראמפ, שכאילו נותן איזה מסמך רשמי.
זה תמיד מדינה מפורזת.
שנותנת כאילו כיוון וגב לזה שיהיה מסלול למדינה פלסטינית. מה זה המדינה הפלסטינית שלומדת בסוף המסלול הזה? זה מדינה מפורזת שלא שולטת היא לא מונופול הלקוח, והיא לא שוטטת במרחב האווירי שלה, ולא במרחב האלקטרומגנטי שלה, ולא בנקודות היציאה והיציאה שלה. זה בעצם מדינה לא ריבונית, זה סתם שקר. כאילו זה שקר, קוראים זה מדינה כדי שזה יישמע טוב, כאילו שזה נשמע נחמד. הם מדברים בפועל על מדינה אוטונומית, על ממשל אוטונומי תחת ריבונות אחרת, כי ריבונית היא לא, היא לא תהיה. מה שאני בסך הכל, אנחנו בסך הכל מציעים, זה שיהיה פה ממשלים מקומיים אוטונומיים. כן, במסגרת זאת, ככל שיש שאיפות לגיטימיות לממשל עצמי, ולאיזושהי זהות ערבית, מקומית, או תרבות, ככל שהיא תתקיים, אז היא יכולה לבוא לידי ביטוי במסגרת אותם ממשלים אוטונומיים, בתנאי כמובן שמבטרים על השאיפות להשמיד אותנו, שמחנכים את הדור הבא שלהם לשלום איתנו, ושהם מתמקדים ברווחה העצמית ויצירה משהו חיובי משל עצמם.
כל זה לא יקרה אם מדינת ישראל לא תיקח אחריות על הדבר הזה. זאת אומרת, הרשות הפלסטינית בעצמה, בוא נגיד ככה, אנחנו 30 שנה כבר בסוג של, בוא ננסה, קודם שאלת, או היית פרקליטו של השטן, ואמרת, ההתנתקות בעזה הייתה...
ניסיונות גרועים, עשינו ניסיונות גרועים.
כן, עשינו ניסיון אחד, ופשוט לא נתנו את זה בשלבים. אנחנו עושים את זה פה ביוש בשלבים. מה השלבים האלה הולידו? הם הולידו אך ורק שנאה, וזה שאנחנו צריכים בצבא להיות כל לילה, גם בשטחי A, אחרי אפרופו חומת מגן, שכבר עשינו, מה שנקרא, מסמסנו את ההבחנה שהייתה באוסלו בין A ל-B בהיבט הביטחוני, ואנחנו יכולים להיכנס לכל מקום, אנחנו צריכים להיכנס לכל מקום, וכל התיאום הביטחוני זה כדי לשמור על זה שהכוחות הפונדמנטליסטיים, הטרוריסטיים, החמאסיים, לא התנגשו ולא התעמתו גם עם הרשות הפלסטינית. כלומר, הרשות הפלסטינית כדי לקיים את עצמה כאיזשהו כוח שיודע לקבל כסף, אמרתי, ויודע לנהל את ה... את האזור בשחיתות, בסדר? אפשר לפרט את המנגנון הזה. היא צריכה גם את התיאום הביטחוני עם ישראל, כדי שגם ישמור עליה. בפועל, מי שעושה את העבודה המלוכלכת, ולילה-לילה צריך לעצור אנשים, שכל הזמן שומעים את ההסתה המתמשכת נגדנו, זה מדינת ישראל. לכן מדינת ישראל צריכה לקחת אחריות על השטח. עכשיו יגידו לי, רגע, מה זאת אומרת? אתה מחזיר אותנו עכשיו, דרום אוסלו? אתה יודע איפה היינו? היינו במציאות. קודם כל, בוא תבחן מה היה אז מבחינת פיגועים, או נקרא לזה...
אתה נותן איזה נתונים כאלה בטקסט.
יש נתונים קשים, דרך אגב, שמראים שאנחנו בעשרות מונים, מצבנו לא נהיה טוב, אלא נהיה רע. בסדר? בכל האירוע הזה שהוא מתמשך לאורך שנים, אנחנו בסופו של דבר לא הצלחנו לעצור, כפי שאמרתי, לא הצלחנו לעצור את הרצון שלהם להשמיד אותנו.
אתה רוצה שניתן קצת, בשביל להמחיש מהטקסט שלך... בשנת 2023 סוכלו 1,032 פיגועים ממשיים, בשנת 2024 סוכלו 1,040 פיגועים ממשיים, מתוכם 689 פיגועי ירי, זה ביהודה ושומרון בלבד. לשם השוואה, אני לא אתן כאן את הכל, אבל לשם השוואה, ב-15 השנים שלפני הסכמי אוסלו, נרצחו 270 ישראלים ביהודה ושומרון, הרי שב-15 השנים שאחרי הסכמים נרצחו 1,450 ישראלים. כלומר, המספרים המזוויים האלה אומרים דבר די ברור.
חד משמעית, ולכן אני אומר שמי שאומר, איך אתה חוזר לשם, אני אומר שתקשיב, ידידי הטוב, האימור שאתה לקחת ב-30 שנות אוסלו, וההתנתקות מעזה, המחיר של הדבר הזה, הרצון, האילוזיה, הנאיביות הבלתי מובנת הזאת, שאולי אנחנו כולנו לוקים בה, של רצון שאנחנו רואים את השכנים שלנו, כמו שאנחנו מסתכלים על ה... על השכנים האמיתיים כן. שלנו, היהודים, היא פשוט דמיונית. והיא גם לא רק דמיונית, היא מסוכנת. כי המחיר שלה הוא הרבה יותר כבד מאשר של בוא נמצא איזשהו מנגנון שנותן יכולת מוניציפלית מקומית להיות שליט על, על מה שנקרא כמו רשות, כמו שיש רשויות מוניציפליות ערביות בגליל, אותו דבר כאן, בסדר? ולאט כן. לאט, ככל שאתה תיכנס ויהיה איזושהי הלימה והדדיות בין שלטון מרכזי לשלטון מקומי, גם תוכל לתת מה שנקרא אישורי תושבות, ואפילו בסוף, תוכל אפילו לבחון אזרחות, אפרופו בירושלים, כאשר נתת להיום 400,000 מתוך המיליון שיש בירושלים תושבות, שנתת אופציה גם לאזרחות, שדרך אגב, קשורה גם לידיעת השפה העברית, וגם לויתור על אזרחות אחרת, בסך הכל מי שבא לקבל את זה היה 5% מאותה כמות של 400,000. כלומר, אם אתה תישאר באותם יחסים, גם מול העולם שיגיד לך, רגע, אתה לא נתת להם, אבל שוויון הזדמנויות ושוויון זכויות, תוכל להגיד שאני, אם פורס את זה על 20 שנה, ולאט לאט בוחן, עושה מה שנקרא אזורי פיילוט, ומתחיל לגדל את ההנהגה המקומית, ונותן לחלק מהאנשים תושבות, בסוף גם אזרחות, לפחות נותן את האופציה הזאת, אני חושב שגם זה בעצם מוציא את העוקץ מהרצון שלך להשתלט על עם אחר ולא לתת לו שום זכויות.
זה לא שאין פה מחיר דמוקרטי, כלומר במה שאנחנו מביאים, יש כאן מחיר.
יש פה, אבל אין לנו ברירה. בסוף שאתה שם את כל האופציות שלך על השולחן, עושה ברירת מחדל, מה שנקרא איפה הרע במיעוטו הכי פחות מסוכן, שדרך אגב שגם הצד השני יכול להרוויח ממנו, הוא לא רק מפסיד ממנו, זה שהיום הוא לא יכול, אין לו תנועה חופשית, והוא לא מתפרנס, וקשה לו להיכנס לקבל שירותים רפואיים. זה אליה וקוצבה, בסדר, אז הוא יש לו הגדרה לשלטון עצמי, אבל הוא, השלטון העצמי הזה מושחת, ורק יוצר לעצמו עוד ועוד חסמים, של מונעים ממנו את היכולת שלו להרוויח גם. זאת אומרת, זה אליה וקוץ בה, אני חושב שאם בוחנים את זה, ומסתכלים על כל הפתרונות הקיימים, הפתרון שמדינת ישראל לוקחת אחריות מלאה על השטח, מורידה לגמרי את הרצון להגדרה עצמית פלסטינית.
אבל נותנת מסלולים.
אבל נותנת מסלולים שבעצם מאפשרים יכולת מוניציפלית של מיעוט, שיכול לסגשג במדינת ישראל. אני לא באתי מה שנקרא להמיר את דתו. הוא יכול להישאר. בסדר? יש גם מוסלמים כנראה שמחונכים בווליום פחות פונדמנטליסטי באמירויות. צריך לבחון, אני אומר שוב, מדינת ישראל לא יכולה לעמוד מהצד ולתת לרשות ולכוחות הרדיקליים להוביל אותה.
יש שם
לא
איזשהו זכות דמוקרטית ברשויות המקומיות, הצבעה לרשות המקומית, או שזה תלוי בחמולה, ואם היא מאפשרת דבר כזה, אולי זה לא
לבחון,
פרקטי.
יש פה כמה אופציות ששמתי, הגדרתי על השולחן, אחת היא חמולאית, אחת היא בעצם בחירות מוניציפליות בגוש מוגדר גיאוגרפית, אפשר לבחון את זה, אפשר לבחון את זה, יש גם מודל של קנטונים, שלמשל קיים מאוד חזק בשוויץ, שנותן יותר מהזכות הזאת רק לניהול מוניציפלי מקומי, נותן גם יותר אזורי.
אני רוצה לשאול, איזה קשיים אתם צופים עם זה?
רגע, אני רוצה להתייחס להיבט הדמוקרטי פה.
אוקיי.
שנייה, כן, תשמע, אני הייתי רוצה, כולנו רוצים שכולם, כל העולם ינהל בצורה דמוקרטית, ויתן חירויות ושוויון משפטי לכל הנתינים וכל האזרחים שלהם. אבל המציאות היא שאין שום מדינה באזור הזה שמנהלת בצורה כזאת. אין שום מדינה ערבית שהיא דמוקרטית. וכל שהם לקחו צעד בכיוון הזה, אז בחרו בשלטון של האסלאמיסטים שהם בעצמם באים לבטל את המרכיבים הדמוקרטיים שהיו שם. וגם היום, התושבים הערביים של יהודה ושומרון שחיים תחת הרש"ב לא חיים במשטר דמוקרטי. לא ברור שגם הם רוצים, אבל בכל מקרה זאת לא המציאות. וגם אם תקום מחר מדינה פלסטינית, היא גם לא תהיה מדינה מאוד דמוקרטית, ואפילו המדינות שבעלי שלטון יותר מתון, ובעלי סוג של אסלאם יותר סובלני באמירויות במפרציות, גם הם לא דמוקרטיים. כלומר, הם לא נונים זכות הצבעה, אפילו לא לכל האזרחים שלהם, בטח לא לכל התושבים שגרים אצלם, שהם יש שם רוב של תושבים זרים. אז הרעיון שכאילו, עכשיו זה הדבר שהכי מפריע לנו, כאילו שזה שגם בתוכת המודל שאנחנו מציעים של ממשל עצמי מקומי בישראל, גם שם לא יהיה דמוקרטיה, אז זה לא כזה שונה ממה שיש היום. אנחנו מספרים לעצמנו שכן, אנחנו טובים לעצמנו, הנה יש רש"פ, רש"פ זה הבסיס למדינה פלסטיני, ולכן אני בסדר, אני בסדר בזה
שאני שולט ביטחונית. אם אין להם באמת, אם הם דופקים, זה הם דופקים את עצמם, אני נתתי את האופציה.
זה כאילו, לא אכפת לי שאין להם, שהם באמת לא חיים דמוקרטיה, כל עוד זה ערבי אחר, זה ערבי שמושל בהם. כן, זה כאילו, אבל זאת צביעות, כן? אין פה חיים דמוקרטיים גם ככה. תחת ההצעה שלנו, יהיה פה יותר חירות ויותר יכולת להגדיר את עצמי ולמשול בעצמי, ואולי להעביר גם את רצון הציבור וטובת הציבור כלפי הממשל המקומי, מאשר המצב הקיים, ובטח ובטח מתחת איזשהו מדינה פלסטינית תחת הרשות הפלסטינית.
שתי שאלות, נראה לי אחרונות, אלא אם כן אתה...
רציתי להוסיף על זה עוד.
אוקיי, אוקיי.
קודם כל, מי שמדבר בגדול, לוחץ אותנו ומדבר איתנו על איזשהו הרצון שלהם לדמוקרטיה, וכל זה בעיקר מדינות אירופה.
והמצפון שלנו, והמצפון היהודי.
כן, בסדר גמור, שהם לא לגמרי בוחנים את המודלים הקיימים ואת האזור. זה דבר אחד. דבר שני שאני חושב שראוי לומר אותו, זה ש... אתה יודע, זה... מדינת ישראל כרגע, אמר את זה, אני חושב, ראש ממשלת גרמניה, שישראל עושה את העבודה המלוכלכת, כמדומני. בסוף, מדינת ישראל יושבת פה מול מה ששוטף היום את אירופה. גל ההגירה הגדול הזה שבעצם שוטף, כי לא משנה, מבחינה דמוגרפית, ילודה באירופה יורדת, חייבים כוח עבודה ומביאים אותו בעצם בעיקר על ידי המדינות המוסלמיות שהתפרקו פה באזור שלנו, שהלכו וצבו על פתחם. בסופו של דבר, האסלאם, כפי שכבר זה נאמר פה, הוא רוצה השתלטות ג'יהאדיסטית והפיכת העולם לאסלאמיסטי, בסדר? אין לו רצון ללכת לחבל ארץ מסוים ולהגיד פה אני חי. בסוף השאיפה שלו היא אימפריאליסטית. היא רצונו, זה בא לידי ביטוי היום, כל אחד שומע את זה בכל מיני התבטאויות ברשתות של, כפי שראינו, בצרפת, בבלגיה, שמה זאת אומרת, אנחנו נהיה פה ועוד מעט אנחנו נזרוק את כולכם. כלומר, בסופו של דבר, זה שמדינת ישראל עומדת חוצץ ואומרת עד כאן, במקום שהעולם המערבי-אירופאי חפץ החיים, יגיד וואלה, זה מודל שצריך לאמץ אותו, ולדחוף אותו. ואולי גם מדינת ישראל תמצא איזשהו מודל איך המיעוט הזה נמצא תחת מדינה ריבונית מערבית, ויודע לשים לו גבולות, מה שאירופה לא מסוגלת, לא מבחינה מוסרית, לא מבחינה מהותית, היא לא עושה את זה, היא פשוט לא מסוגלת לעשות את זה. אמר, מי שאמר, אנחנו יודעים לעשות את זה גם בשבילכם. קודם לאמץ את זה ולחזק את זה, ולהבין שזה שאנחנו הולכים לפתרון הזה, גם מחזק אותם ונותן להם איזשהו אופק, יוצאים נגדנו, כי בעצם כבר העם אצלהם גם השתנה. אבל זה חשוב לזכור את הנקודה הזאת, היה ראוי גם להרחיב בה יותר, אבל היא נקודה משמעותית ומהותית, בסדר? בדבר הזה, לא דיברנו פה על הגירה, ועל האופציה של הגירה.
אז זהו, זה שתי נקודות שלסיום אני רוצה לגעת בהן. אחת זה העניין הדמוגרפי, ושני זה, תגיד לי, זה אחר כך האנד גיים של הדבר הזה. כלומר, מה זה עוד 10, 20, 30, לא יודע, 50 שנה, לאן זה מוביל? אפשר להתחיל בדמוגרפיה.
אז אני אתחיל בדמוגרפיה. קודם כל בדמוגרפיה אנחנו חשוב לומר, עשיתי גם קשה פה להמחיש את זה בדיבייט הזה, אבל אפשר לקרוא וגם להיכנס יותר לעומק, יש לי גם יותר לעומק מזה, אבל בסוף, מבחינה דמוגרפית היום, החברה הישראלית היא, בוא נגיד, היא בין האופטימיות בעולם, כיוון שאנחנו ב-2018 עברנו את השלוש, מה שנקרא ילדים למשפחה, עכשיו אני אדבר דווקא בחברה החילונית, הלא דתית, בסדר? שבעולם המערבי אנחנו כמעט היחידים שהדמוגרפיה אצלהם עולה.
חברה חילונית הישראלית היא מעל שלושה ילדים למשפחה?
כן, כן, מ-2018, היחידה בעולם דרך אגב שעולה. כל העולם, ככל שאתה נותן לו יותר השכלה, הוא הולך ויורד. היחידים שגם אם הם משכילים, הולכים ועולים, יש לזה כל מיני סיבות שאפשר גם בעליהם לדבר, זה החברה החילונית היהודית. זאת אומרת, קודם כל הדמוגרפיה שלנו הולכת ועולה, מה שבכל העולם המוסלמי הולכת ויורדת, למעט הבדואים, לא משנה, פוליגמיה וכו'. זאת אומרת, שקודם כל זה נתון חשוב ואופטימי שחשוב לדעת אותו. דבר נוסף, אני חושב שבהנחה שחלק לא מבוטל מהערבים פה, אומר, אנחנו בכלל, אנחנו הרי פליטים, אנחנו גרים במחנה פליטים, אנחנו רוצים לחזור הרי לאשקלון, הרי לא תחזור לאשקלון. מה ליהך, מה ליהת, מה שנקרא, אז אל תחזור לאשקלון, לך למדינה אחרת. הרי למקום שלך, הרי זכות השיבה, אין מישהו במדינת ישראל היום שמוכן לקבל את זכות השיבה, ולהגיד בסדר, יהיה פה מדינה דו-לאומית, עזוב שנייה את המפלגות הערביות. הרי אתה בעצמך, בחלקים גדולים שלך, בסדר? אני מדבר על כמה מאות אלפים, שגרים במחנות פליטים, אומר בעצמו שהרי הוא מנציח את פליטותו. אם אתה מנציח פה את פליטותך, אז בוא נמצא לך עוד אופציות פה בה.
אז מה זה אומר נמצא?
נמצא, זה קודם כל נאפשר את זה, נאפשר ונעודד את זה, בסדר? זה יש לזה,
מה התמריצים?
אני מניתי כמה דברים, אפשר גם...
אבל רק לדעתי, זה הגירה מרצון.
קודם כל לא לחסום את זה.
קודם כל, היום אנחנו בעצם לא מאפשרים את זה, אנחנו מקשים על זה. אדם צריך לעבור לירדן, ולנסוע לשם לשדה תעופה, ולהוציא דרכון, זה לא אירוע פשוט. אנחנו לא מאפשרים היום, סתם הגירה
באופן... גם ביהודה ושומרון?
גם ביהודה ושומרון.
למה? בקצרה, אבל למה?
כי אנחנו בעצם אין להם.
עכשיו פלסטיני, הוא לא יכול פשוט לקום וללכת? או כל עוד מדינה אחרת יש לו מישהו שתקבל אותו?
לא פשוט לו לקום וללכת. לא פשוט לו.
וזה באשמת, אולי אין מדינות שיקבלו אותו?
כן, אנחנו בגלל ההיבט הביטחוני, והרצון שלנו, הם לא נכנסים אוטומטית לנדבג. יש להם אופציה של דרך שדה התעופה ברמון. רימון באילת. יש להם אופציה גם דרך ירדן, אבל זה בירוקרטיה גבוהה וגדולה ומסובכת כדי לצאת מפה. אנחנו לא מאפשרים את זה כמעט. בסדר? עדיין הם נוצאים דרך ירדן. הם עוברים את הגשר ונוסעים לירדן, ושם הם הולכים לעולם הערבי. יש כאן הגירה. היכלנו הרבה יותר מה שנקרא להנגיש אותה. אנחנו לא עושים את זה. בסדר? חוץ מזה שיש פה עוד כל מיני רעיונות של מקומות שצריכים את הכוח העבודה הזה בעולם. שיכלו להשתמש בו, לא רק פליטים של סוריה שמגיעים באוניות דרך...
יכול להיות שהצוואר בקבוק פה זה המדינות שלא מוכנות לקבל, או שאין מדינות שיקבלו?
אני חושב שבהנחה שחלק מהאנשים המשכילים פה ילכו ללמוד שם, או יתחילו ללמוד שם, הם יעודדו מה שנקרא לימודים אצלהם, וממילא אחר כך הישארות ככוח עבודה, בכל מיני, גם כמהנדסים, גם כרופאים, גם כאחים, בסופו של דבר, הפונקציה הזאת היא של רצון להביא אנשים שגם הצלחת סוג של לחנך אותם ולתת להם השכלה שישארו אצלך, הוא ודאי אירוע שצריך למצות אותו. אנחנו ממש לא בכיוון
הזה. לכל הפחות שנפתח את זה, כשנעודד את זה, שננסה את זה. אני מדבר על מדינות ערביות, שהן יכולות גם להשתלב בצורה חלקה.
עכשיו, איזה כמויות של הגירה כזאת אתה צריך כדי שהדמוגרפיה פה תהיה לטובתנו, ולא תצטרך לדאוג, כי זה בעצם הדבר שפוסל כאילו את כל הסיפור, שאתה לא יכול לספח מיליונים.
אפילו כתבתי כמויות, אני חושב, שמדברות על סדר גודל של 500,000 אנשים, בסדר גודל של 20 שנה, אני חושב שיחד עם הדמוגרפיה זה כבר מאזן את החברה הישראלית.
שאני אביא ציטוט מהטקסט?
אתה יכול, בבקשה.
אתה כותב ככה, אם לאור ניתוח מגמות הפריון הקיימות, ואם במהלך העשור הקרוב נצליח לעודד הגירה של 500,000 ערבים, שהטענות הן שיש כמות כזאת או הרבה יותר גדולה מזו שמעוניינת בהגירה, הרי שנגיע בעוד עשור ליחס של כ-64% יהודים מול 36% ערבים, ואתה צופה שאם זה ימשיך ועדיין תהיה איזושהי מגמה של הגירה, יחד עם הדמוגרפיה והילודה, 70% יהודים ל-30% ערבים, יכול להיות שדמוגרפים אחרים יגידו לך, הוא חי בסרט, זה לא מתכתב.
אני חושב שתראה, בסוף, גם היום על המספר הקיים של הפלסטינים ביוש, יש הרי מחלוקות, ויש מיליון חסר, יש את מה שנקרא האופטימים, לא משנה לאיזה צד, היהודים שאומרים 1.8, ויש את הפלסטינים שאומרים 3.3. יש פער גדול, אני יכול גם להסביר אותו, כתבתי עליו מאמר נפרד, שקוראים לו, לא משנה, המיליון החסר, יש כמה שהתעסקו עם זה, כולל הספירות הכפולות, והמזרח ירושלים, והפטירות מול הלידות, ובן אדם שמעל שנה לא נמצא בארץ, האם מונים אותו או לא מונים אותו, כמו שהעולם המערבי מונה.
יש פה מלא אינטרסים במספר הזה. אמרתי בקציר
העומר כמה טיעונים, אבל לא משנה. בסופו של דבר, אני חושב שאם אתה לוקח מספרים ועושה ניתוח של מגמות ומאפשר, כפי שאמר פה ידידי רפאל, את האופציה לצאת ולא מקשה עליה, אני חושב שבסוף אתה יודע להגיע לאיזון נכון מול היהודים. אפרופו, אני גם לקחתי בחשבון את הערבים במדינת ישראל, לא לקחתי בחשבון את עזה. כי אתה לוקח את עזה, אתה מסבך קצת את האירוע הזה, אבל גם אז, יש, גם אז אפשר לבנות איזושהי נוסחה שיודעת לתת לזה אופק. אז שאלת אותה עכשיו, שאלת על האנד גיים. אז האנד גיים, לדעתי, ככל שמדינת ישראל קודם כל, תגיד, אני, זה מה שנקרא המדינה שלי. המדינה שלי היא לא רק נמצאת בשטחי יהודה בשטחי הקו הירוק. היא לא נעלם, כל החמישית מדינה הזאת, היא לא סוג של משבצת אפורה. היא מדינת ישראל, בסדר? היא תכריז על סוג של ריבונות. עכשיו לא אמרתי, מהיום הראשון ריבונות מלאה לכולם עם כל המשמעויות שלה, אמרתי בצורה מדורגת, אבל מדינת ישראל לפחות אני מאמין שלה מבינה שהיא לא יכולה לברוח מהאחריות הזאת. האלטרנטיבות האחרות הרבה יותר גרועות ויביאו אותנו לפחי פי פחת גם לדורות הבאים. לאור, אני אומר, במיוחד השביעי באוקטובר וכל המגמות שמנינו אותם, כמה שהצלחנו למנות אותם, והכל היה פה ממש בקצרה. צריך לקרוא ולהעמיק יותר בכל דבר, אבל בסופו של יום, ככל שאנחנו נבין את זה ונתפקח, דרך כלל, אנחנו 30 שנה עושים הפוך, 30 שנה מאוסלו, אנחנו רק מספרים לעצמנו שאוטוטו, אנחנו נותנים את זה, זה רק בשלביות, ועוד מעט אנחנו מגיעים להסכם הסופי, ולמה שנקרא להסדר המלא, אנחנו לא שם, חברים, אנחנו צריכים להתפקח מזה. 30 שנה האלה הביאו אותנו לדמיון, שהשכנים שלנו הם, מה שנקרא, הם חושבים כמונו, והם סוגלים להגיע איתנו להתקדמות כזאת, במידה ונחלק את השטח, אנחנו לא שם. השכנים שלנו לא רוצים בזה, הם לא רוצים שתי מדינות לשתי עמים, הם רוצים לגמרי, from the river to the sea, הם אומרים את זה לא רק באקדמיה בחול, המנטרה הזאת יצאה מהם, הם רוצים מדינה אחת, גם הם הולכים איתה בפתרון השלבים, לכן אנחנו חייבים להיות מפוקחים, ולהגיד אנחנו לוקחים אחריות על כל השטח, מי שירצה לחיות פה כמיעוט, יוכל לסגשג ולהצליח מאוד, ברמת הפרט יהיה לך חיים הרבה יותר טובים ממה שיש לך היום, אבל אתה צריך לוותר על הרצון הלאומי שלך למדינה לאומית פלסטינית. את זה, זה הדבר הזה נגמר. ככל שאנחנו נלך לדבר הזה, אני אומר עוד פעם, ב-30-40 שנה קדימה, נצליח ליצור, כמו שיש לנו היום, ערבים שחיים בתוכנו, שאפרופו, מאז שהלאום הפלסטיני קפץ ועלה, הם התחילו להיות גם פלסטינים, הרי פעם ערבי ישראלי לא אמר, לא הגדיר שהוא פלסטיני, בזה אני מסיים, שם נקודה, אני אומר רק שככל שאנחנו נלך לכיוון הזה, ויהיה פה מיעוטים שגרים, הם לא חייבים להיות יהודים, ברמה כזאת של 70-30, שזאת מגמה שצריך לשמור עליה ולראות איך מגיעים אליה, מניתי פה את הדרך לשם, אני חושב שמדינת ישראל יכולה לסגשג, וגם להיות מודל לעולם, איך המיעוט הערבי יכול לחיות בלי שאיפות אימפריאליסטיות.
אוקיי. טוב, קיבלנו את הלא, קיבלנו גם את המה כן. מילות סיכום שלך, רפאל, אתה רוצה להוסיף משהו?
אני חושב שהיום יותר מאי פעם צריך להבין שפתרון שתי מדינות זה הפתרון הסופי ליהודים.
בסדר גמור. תודה לכם קובי ותודה רפאל. הטקסט של רפאל נמצא בגיליון שלנו ובאתר, תעשו מנוי. הטקסט של קובי, יחד עם כל שאר המאמרים של מסמך האסטרטגיה החשוב הזה, נשים לו קישור בפרק. וזהו, תודה רבה לכם.
תודה רבה.